עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1 2. כן. מה המצב? מה קורה? מה נשמע? בוקר טוב, בוקר אור, שלום. בן כספית עוד השרון, השבוע מתחיל. קדימה.
מאוחר כרגיל. איזה, במצבך אני צריך שברמת האיסוף מודיעין, אתה נצפוי לטנטרומים היום או שאתה בטוב?
לא יודע, אין לי מושג, אין לי מושג. אני לא הספקתי כמעט לקרוא עיתונים.
אה, מצוין. אוקיי, התחלנו טוב.
כן, ממש כאילו זה. ולא, אין, מרגיש לי פחות מדי דרמות. כלומר, יש את איזה סוג של דרמה על זה שהכריזו על איזה כמה מחבלים שהם ארגוני טרור.
דרמת פייק.
אז כל השמאל פה נרעש ונרגש, השותפים שלכם שם בממשלה, כן, של בנט ושל הילד ושל הימין הערכי הממלכתי והמוסרי, אז הם מאוד נזקים על זה שהמחבלים מוגדרים כארגוני טרור. למה מגדירים פה מחבלים כארגוני טרור? למה? מי החליט שמחבל צריך להיות מוכרז כארגון טרור? למה אי אפשר כאילו לתת להם שהם ארגונים חברת, ארגוני חברה אזרחיים? ארגוני חברה אזרחיים לזכויות אדם. הקשקשת הבלתי נגמרת הזאת, כן? הקשקשת הבלתי נגמרת הזאת, שהמציאו פה המצאות וכל מיני מונחים בפקולטה להנדסת התודעה.
רק אתה חסר לך, אתה יודע, כשאתה, המבנה שבנית עכשיו חסרה בו אבן הראשה.
מה?
ממשלת בנט לפיד הכריז את ההכרזה הזו. ממשלת השמד, ממשלת הזדון, הממשלה שמפרקת פה את כל מה שבנה המשיח בן דוד. אז כן, הממשלה הזו דואגת לביטחון. עושה מה שצריך לעשות, וכל השאר, אני לא מסכים עם הביטויים שלך, אני שמח שיש אצלנו פוליטיקאים שרוצים לבדוק דבר כזה, אני שמח, ואגב, לא, אף אחד לא הקים פה ציוץ מכבד של ניצן הורוביץ, ועוד כמה חקיות שמעוררות, זה, כן, זה צריך לעורר תמיעה, ואני מציע שכולם יעשו מה שעשיתי.
מה צריך לעורר תמיעה? לא הבנתי.
כשסוגרים ארגונים...
תסביר את הפוזיציה שלך כבר, אתה 10 דקות מדבר, עוד לא הבנו מה הפוזיציה.
אין לי שום פוזיציה, אני בעד ההחלטה וכתבתי הבוקר טור תקיף מאוד בעדה.
יפה.
אבל הפוזיציה שלי אומרת שנחמד לי לחיות במדינה שיש גם גורמים שרוצים לבדוק שלא סגרו פה באמת ארגוני זכויות אדם בטעות. נחמד לי מאוד. אני גאה בזה, אני גאה שהם בממשלה, אני גאה שהם שואלים שאלות, אני גאה שאני לא כמו הצד השני ולא כמו כל מיני דברים שרואים בעולם הרביעי והשלישי.
כי הכל, כי הכל זה, זאת האמת שלך, וחשוב שתגידי אותה, גם כשאת אומרת שישראל עושה תיאור אתני של פלסטינים. אז זה מאוד חשוב, וטוב שיש לנו בממשלה, טוב שיש לנו בממשלה שרים שחושבים שזה החלטה לא נכונה, ושמדובר בארגוני זכויות אדם, או בארגוני חברה אזרחיים, או כל מיני קשקושים כאלה ואחרים. טוב מאוד שהם שרים אצלנו במשטרה, בממשלה. טוב מאוד שיש את האנשים האלה שרצו להשאיר את הגז באדמה, שהם פרוגרסיביים, שמתרחקים מהציונות, שאין להם שום קשר ליהדות. טוב מאוד שהם בממשלה שלנו. בגלל זה אנחנו בחרנו בבנט, כשהוא יעשה את הממשלה הזאת הרי. ושוב, וחרפה, 9:08, יום ראשון בשבוע.
היכולת שלך, שהיא אופיינית לדור הביביזם, להתעלם מהעיקר, להתעלם מזה שבני גנץ הכריז והחליט, וכן, טוב ששואלים אותו על זה שאלות. אתה לא מבין איזה הבל הבלים אתה עושה פה מהבוקר? יש פה ממשלה.
התחלנו? התחלנו? מה, אני צריך עכשיו לקטוע אותך כתגובה?
ואם אתה לא צריך, אז לא תקטע אותי. רגע, מה הבעיה? אני לא יכול להגיד שהמיצג שלך עכשיו הוא הבל הבלים?
לא, זה לא מכובד.
אז בסדר, גם אתה לא... הלאג שלך, המבזה על עצם המונח ארגוני זכויות אדם, הוא עוד פחות מכובד. אז אתה תתרכז בלא מכובדות שלך.
פגע בך זה שפגעתי בכבודם של מחבלים.
לא, פגע בי שאתה מנסה להפוך כרגלך את היוצרות, ולייצר פה מצב שיש ממשלה של פרוגרסיבים, כשבעצם הממשלה קיבלה את ההחלטה שעכשיו תמר זנדברג מבקרת גם כן בציוצים חלושים, והכל בסדר. אז אני חושב שזה הבל הבלים. אם אתה רוצה שנפסיק עכשיו ונתפזר, בגלל שאני חושב שזה הבל הבלים, אנא תגיד לי.
אז אתה אומר שתמר זנדברג היא מצייצת כל ציוץ חלושה?
אם זה מה שישחרר אותנו הלאה, אני מוכן בהסתייגות קלה לקבל את ההגדרה הזו. אבל תשמע, כל מה שהם אמרו, ואני זוכר בעיקר את הציוץ אתמול מניצן הורוביץ, זה שהם יבקשו הבהרות. ואני רוצה לספר לך, להפתיע אותך במשהו. אני ביקשתי אתמול הבהרות, ולא מעט הבהרות, וקיבלתי הרבה מאוד הבהרות. מה זאת אומרת הבהרות? קודם כל, אתה יודע, מה ההבדל בין השמאל הקיצוני הפרוגרסיבי? עכשיו אני נכנס רגע לנעליך. לבין השמאל הציוני, או המרכז כמוני הציוני, ההבדל הוא שבכללי אנחנו באים בתפיסה שאנחנו סומכים על שירות הביטחון הכללי, ואנחנו סומכים על המערכת המשפטית של שירות הביטחון הכללי ושל משרד הביטחון, ושאנחנו סומכים על צהל ועל שר הביטחון ועל המערכת המשפטית בכלל, כי עכשיו אפשר גם ללכת לבגץ ולעתור נגד ההחלטה הזו. זה הקטע, איפה השמאל הקיצוני איבד את עצמו לדעת? פה, ברגע שהרפלקס המותנה שלהם זה קודם כל, מה הנוכלים האלה? הנוכלים מהשבק, רבק, נדב ארגמן, עכשיו כשהוא כבר לא בשירות, אפשר להגיד קיבוצניק מחמדיה, רונן בר, שהיה בעלים של קפה בגדד, שאתה ואני בילינו שם ב-90s, או שאני יודע מתי, תפסיקו את השטויות שלכם כבר. אז הלכתי ובדקתי.
מה, וקיבלתי... לא הבנתי איך הגענו לקפה בגדד עכשיו. שזה גם כן שם אנכרוניסטי, קפה בגדד.
אני מנסה להסביר, אתה זוכר, היה סרט.
כן, כן. שמות של בתי קפה זה בכלל אירוע אחר, אבל עזוב את זה, נו.
אפשר לדבר על זה, אני מנסה להסביר שהקטע הזה להפוך את השבק, אתה יודע, הייתה פרשת השבק, זה היה לפני הרבה מאוד זמן, הדברים תוקנו, השבק של היום הרבה יותר שקוף, הרבה יותר ראוי, הרבה יותר...
קיצור, אתה מאמין לשבק, שורה תחתונה?
לא רק זה, אני הלכתי אתמול וקיבלתי את כל החומרים, ועשיתי כמה שיחות רקע, בואו נקרא לזה עם גורמי ביטחון בכירים, טוב. ראיתי את השמות.
טוב, נדבר על זה, בואו, חבל המתונף... שנחפור על הנושא הזה את
אוקיי,
כל הבוקר.
אוקיי, אז משפט אחרון, המתונף הזה... שלחץ על הכפתור של המטען שהרג את רנה שנרב במעיין דני לפני שנתיים באוגוסט 2019, הוא היה חבר באחד הארגונים האלה, הוא היה שב שם, יש תיעוד של כל הישיבות שהחזית העממית יושבים עם הארגונים האלה, זה בעצם מה שנחשף פה, זה תמנון ענק להלבנת כסף עבור החזית העממית. זה המצב, צריך להתמודד איתו. תמשיך. סליחה.
נו, אתה מגיע לנקודה שבה אני אומר, כאילו שדברים כל כך ברורים, הם שנויים במחלוקת פה, זה הכל.
הם לא שנויים בשום מחלוקת, הממשלה קיבלה את ההחלטה פעם רביעית.
אבל אתה רואה שיש מחלוקת בממשלה.
אח שלי, שר הביטחון הוא הריבון בשטחים, הממשלה, ההחלטה התקבלה, גם האמריקאים...
אתה רואה חברי קואליציה יוצאים נגד הדבר הזה, ותמר זנדברג, וניצן הורוביץ, ונעמה לזימי, ולא הסכימה להתראיין אצלי, אין לי מושג למה, בטח צייצתי אליה איזה משהו, ושכחתי, כן, סביר להניח, כן, לא בשביל משהו, אבל נעמה, אם צייצתי עלייך משהו, אני לא זוכר. אז כאילו, מצטער מראש.
אז תעלי רק להזכיר לו, ונגמור עם
תעלי,
זה.
תעלי, תגידי רק, מה צייצתי עלייך? תעשי גוגל, כאילו, ינון מגל נעמה לזימי, ותזכיר, בעצם את זוכרת, את לא צריכה את הגוגל, תגידי לי מה הסיפור. טוב, מה, אני רוצה, דיברת על השמאל הישראלי, אני רוצה להשמיע לך קטע שגדעון לוי אמר אצל אילה חסון בחדשות 13, על השמאל הישראלי, על המאפיינים שלו, ואחר כך נמשיך.
אני אומר, לשמאל הציוני, הוא ניזון משתי אובססיות, מזה כל כך הרבה שנים, כי אין לו משהו אחר. האחת היא רצח רבין, והשנייה זה שנאת יורשו נתניהו. זה מה שמזין את המחנה הזה. וזה שתי אובססיות, והשבוע זה גם נפגש ביחד, כי הם עוד באו בטענות שנתניהו לא הגיע לטקס. זאת האמת. ותקחי את שתי האובססיות האלה החוצה, ואין לך שמאל ציוני, כי אין לו מה להגיד כמעט על כלום.
וואו.
אוקיי.
לא חושב שצריך להגיב על זה, אני רק מאחל לך עוד זמן רב להסתמך על גדעון לוי כי אשמחת לדבר כלשהו. האופוזיציה לא עושה לכם טוב, העסק הולך ומדרדר.
אוקיי.
תקשיב, האיש הזה מצד אחד הוא מקסים והוא חמוד והוא אינטליגנטי והוא מצחיק והוא מוריין מלך והוא מביא טראפיק. מצד שני, בוא, מדובר בחייזר הזוי לגמרי, שבעיקר צריך תשומת לב. ליטופים. ויש מקום לקלוט, לא, תשומת לב שהוא צריך זה סתירות. אני לא חושב שהוא נהנה מליטופים. אגב, זה הקטע, זה ההבדל בין הימין לשמאל. אני לא מדבר עכשיו עליי, על המרכז, על רוב רובם של הישראלים. הימין רוצה ליטופים, והשמאל רוצה מכות. לחטוף מכות, הכוונה. כן, תשמע, יש כל כך הרבה דברים. קודם כל, אני לא בטוח שהספקנו לשבח את הליכוד שברח בהרכב מלא מהמליאה כדי לא להצביע נגד הצעה של ליצמן.
הנה, רק כותבים לי שנעמה לזימי, פשוט לא ידעתי מי זאת בכלל, אתה יודע, איזה חברת כנסת חדשה.
הכבוד שאתה נותן לדברים שלי הוא פשוט מפעים.
שזה נערת שלי יחימוביץ' קשה, פרוגרסיבית וקומוניסטית, בטח פציאצת איזה ציוץ פוגעני על נשים.
יופי. טוב, נעמה, אנחנו מבינים. את צודקת שלא עלית. אתה מסביר אצלך התשובה. התשובה נמצאת בשאלה. למה היא לא עולה אצלי? ואז אתה מקריא את זה ואחר כך זה. בקיצור, אז אני באיחור קל משבח את הליכוד שלא העז להישאר במליאה כדי להצביע לא להצעת חוק של הפרוגרסיבי ליצמן. איזה איש היום נגד ביטול שירות נשים בצהל. עוד כמה דברים שאני צריך להגיד פה בוקר, זה שהמשטרה בתגובה רשמית הופכת את אחד ניצב, תת ניצב אופר שומר לשקרן. אז הקביעה שלי כאן בשבוע שעבר ביום חמישי שמדובר בשקרן, מקבלת עכשיו הושפנקה.
למה? מה קרה?
הוא הרי אמר, כדי להגן על ניסו גואטה, הטיפוס האלים הזה, שלוחץ על אורכי צבא.
שדחף איזה שמאלני בהפגנה, הטיפוס האלים, נו, אוסטיגר תמייסה.
טוב, אבל עדיין יש לו משפט.
גסיתם ממנו כבר פושע, בוא, בנינברג תשפטו אותו גם.
לא, מספיק בית המשפט המחוזי בירושלים, שיוכל לשבת ליד נתניהו.
כן, דחף איזה שמאלני בהפגנה, עשיתם ממנו פושע.
אני אעביר לך כמה תמונות, כולל אחת שעלתה שוב הבוקר, שהוא שם, לוחץ עם האצבע על עורק צוואר של מפגין שוכב על הרצפה, אשכרה כדי לחסום את תנועת הדם למוח שלו. בקיצור, כפי שאני יודע הרבה זמן, וקיבלתי את זה גם משירות הביטחון הכללי, שהיה בתוך הבית, לא היה אירוע כזה. זו המצאה מוחלטת, אז צריך להגיד את זה בשביל בשביל הרקורד.
בשביל להגיד משהו.
עכשיו, ראש העיר אלעד בחדרי חרדים, ישראל פרוש, בנט טוב יותר למגזר החרדי מנתניהו, סתם של הפרוטוקול, זה מחדרי חדרים, וחברנו אריאל כהן הצייץ בשבוע שעבר, 3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, מול רק 1,000 לערבים, אני לא יודע מה זה, ויש הרבה דברים לתקן, אבל שמאל זה לא, אפרופו הממשלה שלך. כן, נתן לך קצת זמן, נפח, מה יש לך להגיד?
ראית שביידן בקריסה?
כן, אני לא זוכר גם, אבל תשמע.
אומרים שלא הייתה קריסה כזאת בסקרים מאז 45, מאז מלחמת העולם השנייה לא היה נשיא שככה קרס בסקרים.
בסדר, אבל אני, אתה יודע, זה הסקרים, בארצות הברית 4 שנים זה 4 שנים מלא מלא, בניגוד לפה. אני זוכר קריסות בלי סוף, כשאני הייתי ב...
עזוב זוכר, אני אומר לך נתונים, מאז 45 לא הייתה קריסה כזאת, זוכר. מה זוכר? מה הקשר זוכר?
טוב, מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
אנחנו מסתמכים עכשיו על הזיכרון של בן כספית או על הדאטה בארצות הברית?
ביידן הוא הנשיא בארבע השנים הקרובות. כל השאר לא מעניין. אוקיי, בארצות הברית שיטת המשטר פשוטה. הנשיא נבחר לארבע שנים, גם אם יהיה לו אפס בסקרים. אגב, גם כאן... כדי שהסקרים יהפכו למציאות, צריך להפיל קודם את הממשלה. לכן גם כאן, ההצמדות לסקרים היא די מגוחכת, בעיקר כשזה הדבר האחרון שיש לך לעשות.
אלא אם כן הסקרים האלה זה משהו שלטובתך, ואז אתה לא מפסיק לציין אותו, כמו באיזה סקר איזוטרי שטוען שהציבור תומך בחוק הלוזרים. אז אתה לא מפסיק להזכיר את הסקר הזה. אבל חוץ מזה, אנחנו לא מתייחסים לסקרים, ולא מעניינים אותנו סקרים, וזה שגדעון לא עובר את אחוז החסימה זה שטויות, וזה שבנט על 4 מנדטים זה שטויות, וזה שנתגוש הימין האמוני עלה כבר ל-58 מנדטים זה אבלים, ואנחנו כאילו, ושביבי מקבל 35 מנדטים, זה אבל ורות רוח, אבל אנחנו נמשיך להתייחס לסקר ההוא שהיה באג'נדה שלנו, ואיזושהי שאלה באיזשהו סקר שאנחנו נוכל להתייחס אליה. טוב, עזוב את זה שטויות, מה עם השקית של אלקין?
לא, רגע, מה עזוב את זה שטויות?
מה עם השקית של אלקין?
אני לא עזוב את זה שטויות.
נו.
מי שמסתמך על סקרים כמספר מנדטים, אני מאחל לו בהצלחה. אגב, אני קורא סקרים, ואין לי בעיה להקריא את כל הסקרים פה. אגב, לא כמו שעלה הסקר אצל דפנה ליאל, שעשה מאומה גדולה בליכוד, שתכף נדבר גם עליה, הסקרים האלה שאין להם אבא ואין להם אמא, ולמשל יולי אדלשטיין בכלל לא מוזכר שם ב-15 הראשונים, אלה, בוא נאמר, זה באמת כבר צחוק מהעבודה.
זה, ראית איך אוכנה שם מככב, מחכב?
גם שמעתי מה היה לו עם ביטן כשנתניהו לא מגיב ולא מגן עליו. אז הייתי
מה היה? מה היה?
לא, לא ראית? פרסום בזמן ישראל של שלום ירושלמי.
שמה?
מתוך ישיבת סיעה, שאוכנה מתחיל לדבר, ואז ביטן פותח עליו ג'ורה. מי אתה בכלל? מה עשית? ליקקת לראש הממשלה, נתן לך כמה תפקידים, אתה לא קובע פה כלום, וכו' וכו'. וכשאוכנה מסתכל על נתניהו, שיזרוק מילה שיעזור, נתניהו שותק. אני
אז בוא, מזה בנו שעכשיו יש קרע בין נתניהו לאוכנה?
אני לא, לא מאלה
מזה שבונים... שנתניהו שתק?
אני לא מאלה שבונים כלום. בוא נאמר, קרע זה דבר שיש לנתניהו תמיד. עם כל אחד, אין מערכת יחסים פוליטית, תקשיב לי טוב, אחת, שנתניהו במרוצת ה-25 שנה האחרונות, שלא נגמרה בקרע, זה רק עניין של זמן, אבל סתם זה פרסום מעניין, שבעקבותיו פורסם הסקר הזה, אבל כשאתה באופוזיציה, אז הכל נהיה מעניין, ואנשים נהיים קצת חמוצים.
אז לא הבנתי מה השורה התחתונה, אבל מה רוצים, מה כאילו... מה השורה התחתונה בין כספית? מה, כן, דבר, מה? יש קרע, אין קרע, אוכנה מקום שני אחרי יוסי כהן, מה? אני חושב שזה, אני, אתה שואל אותי, יוסי כהן ראשון ואוכנה שני, נראה לי יותר רציני והגיוני מאשר ניר ברקת. זו דעתי. אני מחזיק מאוכנה, ליבו במקום הנכון, הוא רציני, זו דעתי. ויוסי כהן בכלל כוכב עם קריזמה מטורפת, היה ראש מוסד וכל, נשמע לי הגיוני מאשר שניר ברקת שהיה בקדימה והיה עם ההוא והיה עם הזה וכל מיני דברים כאלה, עם כל הכבוד לזה שיש לו מיליארדים. זו דעתי. סבבוש? סבבוש. ואגב, אם אתה כבר רוצה להישאר בסקרים, אז רק אני אגיד לך לגבי ארצות הברית, שאתה אומר שזה לא מעניין שום דבר, זה, אני חושב שזה מאוד מעניין, כי תכף הולכות להיות הבחירות של האמצע, לא לקונגרס. מתי זה הולך להיות? אז זה מאוד רלוונטי.
קודם כל, זה תמיד רלוונטי. אבל מה שיותר רלוונטי זה המצב, תשמע, ארצות הברית זה אירוע מאוד מאוד מסובך. לא תמיד הפופולריות של הנשיא קשורה למה שיקרה במחוז הדרומי בפלורידה. וכן, אם הוא יאבד את הרוב שיש לו באחד מהבתים, אז המצב שלו יהיה הרבה יותר קשה. ועדיין, יש עובדה בסיסית אחת פשוטה וברורה. הוא הנשיא. הוא יהיה הנשיא עד ינואר בעוד 4 שנים. אז, ועכשיו לגבי פה, תשמע, מה אני מעדיף בליכוד? זה לא, אני, בוא, איך אתם אומרים על השמאל? אני לא מתערב באיך מתפקדי הליכוד מחלקים את הכעסים והתסכולים שלהם. תצביעו למי שאתם רוצים. לרוב הקולות החזקים והטובים והרועים שהיו בליכוד כבר לא שם. ניר ברקת, שואל אותי, הוא בן אדם רציני מאוד, איש עם יכולות.
גם ברור שאתה תתלהב ממנו, מישהו שהיה בקדימה, אז אתה זה, ופחות תתלהב באוכנה. כי אוכנה, מה לעשות? הוא משלנו, אוכנה, מה לעשות? זה שלנו, בטון יצוק. כשהיה שר משפטים, עשה את הדבר הנכון, עם נתניהו, נאמן לנתניהו, זה, לא חותר תחתיו. נו, בבקשה. אז ברור שאתה תעדיף את ניר ברקת, כמו שאתה מעדיף את בנט ואת שקד, ואת ניר אורבך, ואת... איך קוראים לה? עידית סילמן. נו, בסדר, הבנו. זה שאתה לא מבין שזה שאתה תומך בממשלה הזאת, וזה שאתה תומך בבנט, ואני מתנגד, אומר את כל הסיפור, וידך זיל גמור. יסטרבל הגינה, קישקיש קריה.
נכון, צריך פשוט לקחת את המשפטים שאתה מפזר פה, לחבר אותם זה לזה, התכונה העיקרית של אוכנה, שהופכת אותו לאיש הנכון, בפיך, הרגע, לפני שנייה, זה הנאמנות לנתניהו.
נכון.
כי אתם, כי אתם קאט של מאופנטים, שטופי מוח, חסידים שוטים, הכוונה בשוטים עכשיו היא לא להליב, שכל מה שמעניין זה,
ברור, כל מה שמעניין שוטים כל... במובן הטוב של המילה.
ינון, למה אתה לא אני באמת, אני תעקוב אחרי זה, תבקש תבקש מהחברים שלך ש...
אני רק מבקש ממך, אל תחנק בשידור. אתה רוצה לחנק, תעשה את זה עד 9 או אחרי 11, אל תחנק לי כאן בשידור, סבבה? תודה.
זה היה שנון מאוד. בקיצור, אין לי, זה לא מעניין אותי מה קורה בירקתי הקאט. ואגב, אפרופו שאמרתי איך לקרוא לכם, קאט לב שבור, לב זה, מישהו נתן לי הצעה נהדרת לקאט שלכם.
נו.
קאט דה בולשיט.
אולי קאט בראש?
לא, קאט דה בולשיט. זה גם על סמך, אמירתה של אחת ממנהיגות הקאט. אגב, אם כבר אתה רוצה, באמת מושך אותי לדבר על, על הקאט הזו כל הבוקר, אתה זוכר את שבוע שעבר הגברת הזאת, שאין לי מילים להגדיר אותה, מירי רגב.
חוץ מי.
זו ש... קוששה לעצמה מקום במפלגת העבודה ונדחתה, הייתה דוברת ההתנתקות הכי עולצת שראיתי בימי חיי, וכולי וכולי.
טוב, לא היו הרבה דוברות ההתנתקות.
ואומרת על רם בן ברק, שאני לא ספרתי בשבוע שעבר כמה, חוץ מזה שהוא אח שקול, כמה המשפחה שלו מנהלה לשירה בשדות הקרב, מעבר למה שהוא אישית עשה.
טוב, בוא, זה שבן אדם היה איזה קצין בסרט, מטכ"ל ואח שקול, לא גרם לך לדבר יפה לבניין, כשזה היה מדובר בנתניהו. אז אתה יודע, בעניין הזה, תעזוב את הקטע של קצין בסרט, מטכ"ל ואח שקול, כאילו, כי מבחינתך זה לא, זה לא סיבה לדבר יפה למישהו. בוא נתקדם.
קודם כל, אני לא זוכר, ואולי אני טועה, שיש הבדל בין לדבר לא יפה, ויש לנתניהו ביקורת מפה ועד סוצ'י, לבין לקרוא לו אויב ישראל או שונא ישראל. זה אומרים לאויבי ישראל ולשונאי ישראל. אני תמיד אמרתי שנתניהו הוא פטריוט ישראלי, יש לו בעיה, הוא משיחי, הוא מאמין שהמדינה זה הוא, שטובתו אישית חשובה לו יותר מטובת המדינה, זה כי הוא שכנע את עצמו שהוא בלי המדינה, בלעדיו המדינה עבודה, כמו שאנחנו רואים, כבר 4 חודשים אין מדינה, וחזרנו לייצא תפוזים. אבל אני מנסה להגיד לך משהו חדש על מירי רגב. ואז, מה שכתבתי בתורי ביום שישי שלא קראת, שאלקין אמר עליה שאיבדה השתנות.
לא, קראתי, אתמול בלילה אז... לפני שהלכתי לישון אמרתי טוב עושה? יאללה נקרא את הטור שלך שנהיה מוכנים נו. ומה שהתפלאתי שכתבת על ביבי
אוקיי בקיצור אלקין אמר באחד הרעיונות שהיא איבדה השתונות ואני כתבתי בטורי שהיא לא איבדה השתונות שזה מעשה מכוון, כוונת מכוון, מעשה ציני, יש מסביבה כל מיני גלית דיסטל ומי גולן וכל הצרחות והצווחות ואכן בשבת כשהתבקשה להצטער או לחזור בה היא אמרה לא הוא אויב ישראל.
כן, לא, אבל זה שאתה מדבר על תרבות דיבור, זה באמת נפלא. חייב להגיד לך שאני כל יום לומד משהו חדש, שאתה מדבר על אנשים, על צורת הדיבור שלהם, כלפי פוליטיקאים, כלפי נבחרי העם, זה מאוד יפה שאתם מחנכים אותנו, שאנחנו הרי הבבונים, אתם צריכים לחנך אותנו, איך לדבר. אבל מה עם הסקית של אלקין? תגיד לי, למה אלקין, שמגיע לפגישה של ראש ממשלה עם נשיא רוסיה, צריך להגיע עם סקית? כאילו, עכשיו הוא דיבר בבוקר אצל גולן וענת, אמר, זה ככה זה רוסים הולכים עם שקיות. מצחיק מאוד, אבל טוב שהוא גם לא בא עם טרנינג וקפקפים עם גרביים. בסדר, מה הקשר? למה אתה בא עם שקית? אין לו תיק? צריך לממן פה עכשיו תיק לחברי כנסת? צריך... תגיד לי איפה הקשר? איפה הקשר שנתקן אותו?
תשמע, אנחנו לא... אם הייתי אתה, הייתי מאוד מודאג, כי אני שומע ומאזין הבוקר לפיד ימין ואליך, תראה על מה אתם נתפסים, שאני מאחל שזה יישאר ככה כל הזמן. נדמה לי שיער נתניהו צייץ איזה משהו שעוסק בתחת של בנט, אני מתכוון למה שאמרתי, בתחת של בנט. אתה מדבר עכשיו על הסקית של אלקין, מירי רגב אמרה עכשיו ברדיו אחר, שאני לא אעשה לו פרסומת כי בכל זאת אנחנו בשידור, כן? מה שרם בן ברק עשה בתור משנה לראש המוסד, אני עשיתי בתור דוברת צהל, אין שכל, אין דאגות, אומרים על זה. והאבן הראשה של הטנטרום של הבוקר, זה שתמר זנדברג מבקשת עברות משר הביטחון, שהוציא מחוץ לחוק 6 ארגונים, שאגב, ראש הממשלה הקודם נתניהו לא הוציא מחוץ לחוק. אז סבבה, אז הכל טוב, אפשר להמשיך.
כן, אבל זה היה, כי זה עכשיו, הייתה עכשיו חקירה של השב"כ. מה אתה רוצה, איך הגעת לנתניהו עכשיו? מה הקשר לנתניהו עכשיו? עכשיו השב"כ עשה חקירה בחודשיים האחרונים על הארגונים האלה, והגיע למסקנה הזאת. אז עכשיו זה בעיה ש... אני גם חושב שזה בעיה שראש הממשלה הוא לא, זאת אומרת, הוא כן, בנימין נתניהו, שהוא לא בפועל, שבנט הוא ראש הממשלה בפועל. זאת הבעיה, אני מסכים איתך.
בסוף, הארגונים האלה פעילים הרבה מאוד שנים. החקירה של השבק בעניינם, בוא, אני אספר לך במשפט וחצי את הסיפור. החזית העממית זה ארגון קטן מאוד, אבל ממודר מאוד ומתוחכם מאוד. הם עושים פיגוע פעם בכמה שנים, אבל זה תמיד פיגוע שמטלטל אותנו. למשל, רצח גנדי. הפיגוע של רנה שנר במעיין דני, הוא היה מרושע ומתוחכם בצורה בלתי רגילה. המטען היה נדיר מסוגו ואיכותו. אין כאלה מטענים היום ביהודה ושומרון, בזכות צהל, בזכות השבק והרשות הפלסטינית. והיה שם תצפיתן, הם ידעו בדיוק מתי המשפחה נכנסת, לחצו על הכפתור, ידעו שיש ילדים. ולכן התקבלה החלטה לרסק אותם, ובא גל מעצרים גדול אחרי הפיגוע הזה, ממנו התחיל לזרום מידע, המידע כבר התגבש עוד בתקופת נתניהו, גנץ קיבל את ההחלטה. אני בסך הכל מנסה להסביר שאם הביקורת שלכם זה הסקית של אלקין, התחת של בנט, והביקורת המסוימת שיש בקואליציה הרבגונית הזו על ההחלטה של גנץ, אני אדם מושר.
זה ממשלת שמאל, מה זה ביקורת מסוימת? על מחבלים הם מגינים? מה הפוזיציה שהם נכנסו אליה? להגן על מחבלים? אלה יושבים, הפרוגרסיבים האלה יושבים בממשלה? אבל אתה כל הזמן בא, כאילו, כל מיני טענות, הזה. הכי מצחיק שאתה עוד אומר לי, אוחנה, הוא היה נאמן לנתניהו. על זה אני מדבר, לא, כי אצלכם שם בשמאל, אצל יאיר לפיד זה לא מה שקובע הנאמנות ליאיר לפיד. אצל ליברמן זה לא מה שקובע הנאמנות לליברמן. אצל בנט זה לא מה שקובע הנאמנות לבנט. רק מישהו זז, שיק לי, חרק מהשורה, איזה גידופים עשיתם ממנו, חולה נפש, פסיכופת, משוגע, עשיתם ממנו. שם אין נאמנות. אז אני מזכיר לך שאצלנו זו דמוקרטיה. אצלכם זה שלטון יחיד, כן? כשיאיר לפיד מדבר על שלטון יחיד, או הליצן, הנכד של רבין, כן? שאנחנו רואים אותו מתבגר עם השנים, לא לטובה, אז אתם מדברים על שלטון יחיד, מלוכני, והוא מדבר, יאיר לפיד, על שלטון מלוכני, נו באמת, תסבירו לי איך הכל אצלכם הפוך, אתם מדברים על איך שמדברים בימין, מירי רגב, זה, אתם ניבלתם את הפה שלכם שנים על ראש הממשלה נתניהו, לא היה כינוי גנאי או כללה שלא קיללתם את נתניהו. לא היה בלקסיקון, תפתח אבן שושן, תראה לי כינוי גנאי אחד שלא קיללתם את נתניהו. ועכשיו אתם באים ומתיימרים לדבר על הבבונים, על הוולגרים, על האלה. תלו כבר קורה מבין עיניכם, תלו כבר. תלו, תלו, תלו. 9:30, צריך לסיים.
שוב. ממשלת השמאל, היא ממשלת שמאל, מסבירים לבן אדם, הממשלה הזו, עכשיו 3,000 יחידות דיור, מכריזה על הארגונים האלה כארגוני טרור, שלוש תקיפות, מישהו אמר לי שבתוכנית לפנינו עלה כאילו שיש פחות תקיפות בסוריה, ובכן אין פחות תקיפות בסוריה, כולל צליפה וחיסול של מישהו שעסק בהקמת תשתית חיזבאללה, 5 שעות פגישה עם פוטין, והדבר האחרון שאני אגיד לך, לפני שאנחנו מסיימים, אתה תסיים, זה החתרנות של האיש, שלפי פרסומים, אמר לפוטין שהוא תכף חוזר, זאת אומרת, יש פה ראש ממשלה נבחר, שקיבל את אמון הכנסת, והוא
שובץ,
בא אליך...
הוא לא נבחר, הוא שובץ.
הוא בא אליך, אבל אל תשכח, אני תכף חוזר, אתה יודע, לפני שהוא נבחר פעם ראשונה לרשות ממשלה, הוא ביקש מחוסן, לחכות לו עם השלום, עזוב את רבין, אני הולך להיות ראש ממשלה, תחתום איתי, אמיתי, זה התפרסם בספרים, כל הספר שלי, זה האיש, טוב. הקרב.
בסדר.
למרות שהוא מזל מאוזניים, הוא בעצם הקרב.
אני רק רוצה לסייק את הדברים, בנט לא נבחר, בנט שובץ לתפקיד.
בנט נבחר.
חניך תורן, חניך תורן של גוש רק לא ביבי, הוא כרגע משובץ לתפקיד ראש הממשלה.
נבחר על ידי כנסת ישראל לתפקיד ראש הממשלה. כמה יותר מהר שתבינו את זה, יותר טוב.
עם ששת המנדטים.
ואגב, שאתה שואל אותי איפה ביבי מסית, כאילו צריך להסביר איפה הוא מסית.
כן, איפה הוא מסית.
אתה הדוגמה, הבריטים קוראים לזה The answer is in the pudding. אתה הדוגמה. שאתה יושב פה ואתה רק דוגמה.
אז אני מסית או ביבי מסית?
כי יש עשרות כמוך.
אז מי מסית? אני מסית או ביבי מסית?
כי יש עשרות כמוך, יושבים וממשיכים לפמפם שהממשלה הזאת לא לגיטימית, שראש הממשלה לא נבחר, זה תוצר של הסתה.
אבל אתם אמרתם שנתניהו לא לגיטימי. כשהוא היה בשלטון.
אני לא אמרתי שנתניהו לא לגיטימי.
אז יאיר לפיד אמר, אז אחרים אמרו.
אני, תקשיב.
אני איזה, כבוא,
נתניהו עמד
שנתיים
בראש ממשלת מעבר עם כתב אישום.
אז נו, אבל אמרתם לא לגיטימי.
אפשר באירועים האלה לציין את העובדות האלה.
אבל אמרתם לא לגיטימי.
אתם לוקחים פה על ראש ממשלה.
אז עכשיו לא לגיטימי זה הסתה?
שהכנסת הצביע בו, אתה שם לב שאתם מתנהגים כאילו ביבי ראש הממשלה? אז זה לא נראה לך מוזר? לא נראה לך שזה קצת מוזר? שיש יוסטון, we have a problem? אתה לא חושב?
נכון, בסדר. כותרות וואלה. עבד קזז, מעבריינים החזקים ביפו, מי שהיה שותפו של ארגון הפשיעה, איזת חמד, חוסל אתמול לאור יום ולנה. הוא היה עבריין בכיר? נו, אוקיי, טוב. אז הם מחסלים אחד את השני בינתיים. יפה.
גורמים לא, זו תפיסה לא טובה.
לא טובה, לא טובה.
ככה הגענו למה שהגענו במגזר הערבי, בדיוק ככה.
זה מהכיזוזים. גורמים בממשל ביידן הותקנו מראש בכוונה להכריז על 6 ארגונים פלסטינים כארגון טרור. וואלה. הניו יורק טיימס חושף שלירי, של הירי, של אלק בולדווין, שהרג בשוגג את הצלמת הלינה האצ'נס. קדמו לפחות 2 מקרים קודמים של... איזה סיפור הזוי. טוב, לא יודע. פשוט הזוי. מה הם עשו שהם כדורים חיים? א', ב', כאילו, לא להכניס כדורים חיים לאקדח, מה, כשאתה באימונים. טוב, לא יודע מה אנשים עושים, משוגעים, תרדו מהגג. רבותיי, יש דיווחי תנועה? אין דיווחי תנועה, יש ישר פרסומות, ואחרי זה נתעסק בעניין הזה של כל הארגונים האלה. יאללה, ביי. אורי זקי, שלום. אורי זקי?
ברח, שמאלנים.
אורי זקי, האם שומע עבור? דממה.
דממה, דקה.
מתקשר.
הוא אמור בעצם עכשיו לתקוף את ההחלטה של...
מישהו כתב לי שאתה כל הזמן אומר על גלית דיסטל ומאי גולן ומירי רגב צווחניות, כאילו שיש בזה קטע שוביניסטי מיזוגני, שאתה אומר צווחניות רק על נשים כל הזמן. אתה לא אומר אין צווחן אצלך, אין צווחנים, אתה רק אומר צווחניות.
תגיד לו שהוא טועה, שיבדוק מה אני אומר על נניח על דודי אמסלם ויחזור אליי.
אתה לא אומר צווחן עליו. צווחניות אתה משתמש רק כלפי נשים. זה קצת פוגעני, מציע שתמחק.
לא אמחק, הלאה. כל דבר נהיה פוגעני.
אורי שומע? הוא תבור. או, תודה באמת שאתה עונה.
היינו על הסף להכריז עליך כארגון טרור.
תגיד, לאן הגעתם? שאתם מגינים עכשיו על מחבלים? נו, זה, זאת אומרת, אפשר לחשוב, אתה יודע, פה... זה הסיטואציה?
הם כל הזמן, אתה אומר, מגינים על מחבלים.
הכריזו על מחבלים כארגון טרור, ואתם נזעקים?
קודם כל, הכריזו על ארגוני זכויות אדם, לא יודע אם הרגיעו, כארגון טרור, סגרו אותם על רקע מעורבות בטרור, בקרה חד צדדית, ללא שום הצגת טיעונים לציבור הישראלי, לארגונים עצמם. מדובר בארגונים שהם, אני אקדים ואומר, ארגונים שפלסטינים פר אקסלנס, שפועלים ברמלה, ברשות הפלסטינית, כביכול המדינה שלהם, שאנחנו אין לנו שום קשר אליה, והנה ככה במחי, החלטה, שר הביטחון שלנו סוגר את הארגונים האלה. ארגונים שאינם אוהבי ישראל, ואפילו לא קרוב לזה, ארגונים שפועלים, חלקם ארגונים מאוד מאוד ותיקים, עוד בשנות ה-80, אני אישית מכיר אותו, ארגון...
אבל כל מה שאתה אומר לא בהכרח סותר את מה שהשב"כ אומר, זה כמו שאתה גיל יעזמי בשארה, הוא חבר כנסת, הוא נציג של הפלסטינים, הוא אינטלקטואל, הוא זה, הוא כל מיני כאלה, מה לעשות, אבל הוא גם מחבל.
כן, אבל כמו שהקדמתי ואמרתי, הטיעונים לא הוצגו, כלומר, הייתה פה איזו סגירה חד צדדית, כולל שמחלקת המדינה האמריקאית, כן, אמרה, לא הותקנו ולא הסבירו לנו כל הדברים האלה. אז עם כל הכבוד, ישראל שולטת בקרוב ל3 מיליון אנשים. היא חייבת דין וחשבון גם לאנשים האלה וגם לעולם.
איפה יש 3 מיליון אנשים שהיא שולטת בהם? 3 מיליון עכשיו הם?
הם 2.5 בערך.
לא, איזה חשבת על 2.5? עכשיו הם 2.5?
הם בכלל לא קיימים.
תוך שעתיים הם צמחו.
רגע, ינון, אתה לא מודע לזה שביהודה ושומרון יש באזור 2.5, 2.7, והשאלה היא גם איך אתה סופר את מזרח ירושלים, כן?
א', שאלה איך אתה סופר את מזרח ירושלים, ב', אני יודע על 1.8, אבל סבבה, בכיף. כבר זה 3 מיליון.
לא, אתה טועה.
בוא נסגור על 6 מיליון, וזהו.
אתה טועה, אבל לא מעניין כמה. אורי, אני רוצה לשאול אותך ככה. קודם כל, למה, לפני שאתם רצים לצווח, הנה, ינון, קיבלת את הצווחנים שלך בצד השני, אתם לא בודקים. אני אומר לך, כמי שעשה אתמול לא מעט שיחות על זה, אף אחד לא החליט במחי יד, כמו שאמרת. אתה מדבר על בני גנץ, הראשון, עוד לפני ניצן הורוביץ שנסע לאבו מאזן, זה שאומר בכל רם שהמדיניות צריכה להתהפך, במקום להחליש את הרשות ולחזק את החמאס, לחזק את הרשות ולהחליש את החמאס, זה שנתן אישור עכשיו ל3,000 פלסטינים שחיים 15 שנה בשטחים, ביהודה ושומרון, להוציא סוף סוף מסמכים זהים, וכולי וכולי. החקירה הזו התחילה ב-2019, אחרי הפיגוע המזוויע שרצח את רינה שנרב של החזית העממית. היא רצופה באין ספור ראיות, היא הייתה בליווי משפטי גם של משפטני השב"כ ומשרד הביטחון, יש עשרות נחקרים עם תמלילים שמספרים את זה, ונחשף כאן תמנון בינלאומי ענק, שנועד בעצם לספק לחזה, לחזית העממית, את המימון. אז למה אתם לא בודקים לפני שאתם צועקים?
מה, לך אמרת? לא הבנתי. אמרת לך? לא, פשוט לא הבנתי את הסייפה.
אני לא זוכר שאמרתי
לך. לא חשוב הסייפה, תתייחס לסייפה.
אוקיי, כנראה לא שמעתי טוב. בן, קודם כל, אשריך שיש לך מקורות, אתה יכול לשאול אותן כל הדברים האלה. הדבר שאני אמרתי המרכזי, כמובן שאין אף, אם אכן מדובר, כמו שבדברים שאתה אומר כרגע, ויש הדבר הזה הוכחות, אתה יודע, שמצדיקות צעד כל כך קיצוני, שגם שם את ישראל במקום מאוד 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 בעייתי, יחד עם משטרים שסוגרים זה ארגוני זכויות אדם וכל הדברים האלה, אז סבבה. אבל למה הדבר הזה לא מוצג בציבור? אם יש לכם כזה תיק, ואני אגיד לך את האמת, גם כן יש, לדוגמה, יש חלדה ג'רר, זה אחת חברת פרלמנט פלסטינית, שוב, לא אוהבת ישראל, רחוק מזה, כל הזמן יושבת מעצרים מנהלים, עד עכשיו אף אחד לא יצליח להרשיע אותו. להרשיע אותה, הפכו אותה לגיבורה בינלאומית, מנעו מן האגב להגיע אפילו לבעיה של הבת שלה, גם בגלל מעורבות בחזית העממית, שהחזית העממית זה איזה ארגון טרור משנות ה-70, שהיום הוא גם מפלגה אצל הפלסטינים. שוב, אני לא מת על הפוליטיקה הפלסטינית, אני לא מסכים איתם, אבל הם תחת שליטתנו, ואנחנו צריכים להיות מאוד...
הם ברשות הפלסטינית, מה תחת שליטתנו?
אינון, אתה תריב עם המורנת הבאה, תן לי לריב איתו, זה הפוזיציות, אני כאילו בתחום שלו. קודם כל, פענחתי איתה לך, אמרתי לך זה... חזית עממית. גם אותך האיחוד האירופי מממן, ואתה לא פחות מסוכן, זו הייתה בדיחה וכולי.
אני, כן, לא.
זה היה פעילות פחה של
החזה.
עכשיו תשמע, הקטע הזה של למה לא מציגים לציבור. מדובר, זה לא פרק של הזמר במסכה, זה החלטה ביטחונית. הציבור ישאל, הציבור יענו לו, גורם ביטחוני בכיר, אתמול פרסם תדרוך מפורט בעניין הזה, בגלל סימני השאלה שאלו, ואני שמח שאלו סימני שאלה, ובסופו של דבר גם אתה עכשיו עושה את עבודתו של השמאל, וצריך לשאול. אבל אני אומר לך, ההחלטות האלה הן רובן מבוססות על מודיעין שאתה לא יכול לחשוף, אתה לא הולך, אבל יש עליהן ביקורת שיפוטית.
אורי, אתה חבר הנהלת מרץ, נכון?
אני יושב ראש הנהלת מרקס. תן לי את הכבוד המגיע לי, בחייך.
בהחלט. אתה מבין על מה אני מדבר? אלה בקואליציה, אלה בממשלה. אלה האנשים
ש... אינון, אנחנו גאים מאוד שאנחנו בממשלה, ובמדינה דמוקרטית, כשסוגרים ארגוני זכויות אדם, שוב, ארגוני זכויות אדם...
זה לא זכויות אדם, זה זכויות מחבלים.
חלקם פועלים, בסדר, אתה מבחינתך, היית סוגר מחר, כל ארגון שלא מוצא חן בעיניך, שלום עכשיו...
דבר ראשון היה סוגר אותי.
היית סוגר כל דבר.
אתם בפוזיציה שאתם מגנים על מחבלים, שתהיו בריאים. שתהיו בריאים.
אנחנו חיים עדיין בדמוקרטיה.
בדמוקרטיה, ואתה מגן על מחבלים.
אני מגן, אני לא מגן...
הוא חייב לריב הבוקר, עזוב אותו.
אני מצליח להיזהר מדיבה, אני מצליח להיזהר מדיבה, אני לא מגן על אף מחבל. ואגב, אם יש מחבלים, ואם יש מחבלים שם, אז אותם צריך לעצור. סגירת ארגון זכויות אדם. שוב, אני לא אומר באף מקרה...
אם השבק אומר שזה ארגון של מחבלים, אז אתה מגן על מחבלים.
עם כל הכבוד, עם כל הכבוד... בסדר, השבק, כמו שאמרתי קודם, השבק יש לו גם כן... מישהו פעם אמר שתזמורת... שהחוק הצבאי עושה חוק כמו שתזמורת צבאית עושה בטהובן. לא תמיד, כל מה שאתה בא אומר שהוא...
מה הבעיה בבטהובן של תזמורת צבאית?
יש, התזמורות הצבאיות מצוינות.
לא הבנתי מה הבעיה בתזמורת צבאית שמנגנת בטהובן.
הרב של השבק, ארגון ביטחון, הוא לפעמים יותר נמוך ושיקולים יותר מורכבים שיש לדמוקרטיה, בטח ובטח כשאנחנו עם זרקור בינלאומי שמסתכל על מה
אנחנו עושים שם. בוא נסכם, שלח את בת זוגך, תמר זנדברג, היא שרה בממשלת ישראל, היא תקבל כל מה שצריך לקבל משרד הביטחון, אני סומך על נדב ארגמן.
אני לא שולח את בת זוגי ולא שולח אותי לאף מקום.
עזב אותך, זה שוביניסט. תשלח את תמר, כאילו אתה שולח אותה, אתה מבין? זה מה שמפריע לי. השוביניזם הזה.
תפסת אותו.
טוב, בדיוק. אני רק מסיים את השיחה איתך בשתי מילים. תודה בנט.
יאללה, תודה בנט, למה לא? תודה בנט,
אשכרה,
תגיד, הממשלה שלנו, אינון.
הממשלה החליטה להוציא שישה ארגונים מחוץ לחוק ארגוני טרור, והוא בא בטענות בגלל שאלה שתמר זנדברג שואלת.
יו"ר הנהלת מרץ, תודה שדיברת איתנו.
בסך הכל הגיוני פה.
ומייסד החזית ל... איזה חזית הקמת?
החזית העממית, עממית כלשהי.
אני בחזית להגנת הדמוקרטיה.
בוא נקרא לה חזית העממית להגנת הדמוקרטיה.
יאללה, ביי, שלום.
ביי, אורי. יום
טוב, ביי.
חברת הכנסת יעל רון בן משה, שלום.
בוקר טוב.
מזכ"לית כחול לבן, יו"ר הוועדה לפניות הציבור, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה, ואתם?
אנחנו בסדר, זו פעם ראשונה שאנחנו מראיינים אותך.
אכן, כן.
מה זה הוועדה לפניות הציבור? אני רוצה, יש לי פנייה בעניין אינון,
אליה, אתה פונה אליה, תפני אליה ישיר בוואטסאפ, אני מבקש.
בפרטי, כן. אליי, אתם ישיר בוואטסאפ, אבל הוועדה לפניות הציבור בכנסת היא בעצם הצומת בין האזרחים, לבין הפרלמנט, בית המחוקקים הישראלי, ומשרדי הממשלה.
את נכנסת בנורווגי?
זה משנה?
לא, אני רוצה להכיר אותך פשוט.
לא, לא.
לא?
אני מקום 8 בכחול לבן, ולא נכנסתי בנורווגי.
אבל היית בשבק, נכון?
גם, כן.
מה עשית בשבק?
עבדתי בדסק.
מתי?
שאמון על בניית תמונת המודיעין.
מתי?
עד 2007.
בקיצור, תקליט הציוץ,
למה אנחנו... שירות כאילו, שירות צבאי וכאלה?
לא, לא.
אחרי?
כבוגרת, כן.
ומאיפה את? מי את? כאילו, את יכולה להציג לנו את עצמך?
וואי, איזה במה ואיזה הזדמנות, תודה. כן, אני יעל רון בן משה, בת קיבוץ געתון, חברת קיבוץ געתון.
טוב, סיימנו כאן.
תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, השמאל הפרוגרסיבי. איזה קיבוץ?
געתון.
געתון, השומר הצעיר.
געתון זה ליד נהריה אמור להיות, לא?
את יודעת שהייתי בשומר הצעיר לפני 570 שנה בערכן חולון. לא הספקנו להרוס את כעת. לאבות הבשן הרסנו.
אולי אמא שלי הייתה הקומונרית שלך, אבל נדבר על זה אחר כך.
איך קוראים לאמא שלך? הייתה לנו קומונרית אחת.
קיבוצניקית מהצפון?
לא זוכר.
נדבר על זה.
אוקיי, אז את מגעתון.
כן.
היית עוד בלינה משותפת? היית עוד בלינה משותפת?
זכיתי לעבור את החוויה.
הבנתי, הסריטה עמוקה את אומרת, כאילו...
כן, כמו של לא מעטים נוספים, אבל...
טוב, שכחנו למה העלינו אותה.
רגע, תן פה לפתח את הנושא, שנייה.
אבל מה? היא דיברה נגד, היא צייצה נגד נעמה לזימי.
אז געתון, שבק, מה עוד?
נשואה לדורון, עובד בתחום ההייטק, אימא לשלושה ילדים, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, תואר ראשון בשני, זאת אומרת, היו לי גם שנים בתל אביב, ראיתי קצת עולם.
איך הגעת לבני גנץ?
בוגרת אוניברסיטת הרווארד.
הרווארד, זה גם שמאלני. איך הגעת לגנץ?
וקסנר, הנה עוד סקופ.
וקסנר, אלוהים.
אוקיי, תודה בשלב הזה. רגע, איך הגעת לבני גנץ?
לגני בנץ.
הכרנו במהלך השנים, ארבע שנים הייתי מנכלית של שלמה בוחבוט בשכול רשויות גליל מערבי, אחר כך שנתיים עם שמעון לנקרי, אם השמות אומרים לכם משהו.
בטח. לנקר זה ראש עיריית אקו, בוחבוט היה...
בוחבוט היה עבודה, לא?
ראש עיר מיתולוגי של...
בוחבוט היה בעבודה, ולנקר זה...
הנה, לך הכל מחולק, אני רואה...
לנקר זה לא עבודה.
זה הכל דיכוטומי. הכל כאילו חלוקה, רובריקות טובים, רעים, רעים טובים. אני תוך שנייה, או שאני יורה או שאני מחבק.
אז מה נעשה שעבדתי גם עם שלמה בוחבוט עבודה וגם עם שמעון לנקרי?
זהו.
שניהם הייתי מנכלית שלהם. איך נתמודד עם זה?
נשמע לי הגיוני שבסוף תמצאי את עצמך בכחול לבן. אוקיי, ואיפה את גרה היום?
בגעתון, חברת קיבוץ.
וואלה, מה, ואת נוסעת כל הזמן כאילו געתון ירושלים?
געתון זה ליד נהריה, נכון?
אני מהנושאים המתמידים, אני חושבת שאני גרה כמעט הכי רחוק, אולי מלבד חבר הכנסת מופיד מרי, שכן שלי מחורפש.
יש גם את שאשא ביטון בקריית שמונה. מאיר יצחק הלוי.
תבדוק שוב.
שאשא ביטון עדיין גרה בקריית שמונה?
היא כבר גרה, אוקיי.
אבל כן, אני נוסעת הרבה, המשפחה שלי תומכת.
טוב, לא הספקנו לדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, אנחנו נפתח איתך אם זה בסדר מבחינתך, ואת לא עסוקה בפגישות קרדינליות בעקבות האירועים, את השעה הבאה, ונדבר קצת על הנושא של המחבלים, ארגוני טרור וארגוני חברה אזרחית, ונצא את חובתנו, כמו שאומרים.
הציוץ שלך לפניך, תקריא אותו, הוא אחלה מתאבן.
לא, היא נכנסה חזיתית בנעמה לזימי.
אבל היא אמרה, אצלנו בשבק נהגו לבדוק לפני שאצלכם בשלום עכשיו, זה מעניין.
כבוגרת שבק לבוגרת שלום עכשיו, אצלנו היו בודקים, מבצעים ורק אז אם צריך מתבטאים. קיצור, את סותמת לטפה, זה נחמד. אז נשמע אותך אחר כך, טוב?
תודה.
בכיף.
יאללה, ביי.
One, two. אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. One, two.
אתה איתנו, מר כספית?
תמיד.
יפה, אז גם חברת הכנסת יעל רון בן משה, מזכלית כחול לבן איתנו, ושלום לך.
שלום.
אז אחרי המתאבן, בואי נדבר תכלס על הסיפור. נעמה לזימי מהעבודה נכנסה בהחלטה של גנץ על זה שהוא הגדיר שישה ארגונים שבשמאל מכנים אותם ארגונים חברתיים, אזרחיים וזכויות אדם. אז ארגוני טרור, ואת כתבת לה כבוגרת שבק לבוגרת שלום עכשיו, אצלנו היו בודקים, מבצעים, ורק אז אם צריך מתבטאים, כשהשבק, משרדי הביטחון והמשפטים חוקרים ומוצאים ארגונים שמממנים טרור, שמוצאים לפועל פעילות טרוריסטית, שבחיריהם נעצרים על פעילות טרור מובהקת, עדיף לשתוק, לא לצייץ. וואו, יפה.
כן? מה השאלה?
למה את כל כך נחרצת?
אני אגיד לך, אנחנו חושבים שלסגור ארגון זכויות אדם זה, זה קו אדום. זה לא משהו שאני ססה לעשות, לא אני ולא שר הביטחון ולא נוספים. אלא אם כן מדובר בכיסוי למימון טרור ולפעילות טרור. הובאו בפני שר הביטחון כל ההוכחות מארגוני ביטחון שאנחנו, אני מקווה, מאוד סומכים עליהם, אני לפחות, בטח כיוצאת שבק, מאוד סומכת על השבק, ולראות את המתקפה האובססיבית כל הזמן של מה היה, מי היה, אין לנו אמון במערכת, אין לנו אמון לא בצבא, לא במשטרה, לא בשבק, לא במלל, אני חושבת שזה חציית קו אדום, ושצריך לעצור את זה. אני לא חושבת שיש מישהו אחד במערכת שחושב שבני גנץ מונע משיקולים פוליטיים ולא משיקולים ביטחוניים. אולי היחיד שאפשר להגיד את זה עליו היום במערכת. ולכן יש עת שכדאי לברר, כדאי לשתוק, ורק אחר כך לחשוב מה אומרים.
אז אני אגיד לך אחרת, מכיוון שלדעתי פה שלושת המשתתפים בשיחה, ינון, המלך וגם שנינו הקנויים מסכימים, אולי הטעות היא בזה שהשר גנץ, בכלל כל המערכת, אגב, מה שאנשים עוד לא יודעים זה שהיה קמפיין גדול גם מול האירופים. אנחנו התקנו את האירופים, ועובדה שכרגע אני לא שומע מחאות מאירופה. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה למה גנץ לא התקן את ניצן הורוביץ, פשוט לקרוא לו, להראות לו את החומר, מה שלי הראו אתמול ובא לציון גואל, בתוך הממשלה התאום.
בן, התחלנו מנעמה
לזימי,
עברנו עכשיו לניצן הורוביץ. יש 120 חברי כנסת, יש 30 חברי ממשלה. עם כל הכבוד, ניצן הורוביץ אחראי על תחום הבריאות, הוא מקבל שם החלטות, לפעמים גם אני לא אוהבת אותם, אני עכשיו נכנסת לבית החולים נהריה. אני לא מצייצת על זה בלי קשר למציאות. כל שר אחראי על תחומו, עושה את עבודתו, אנחנו עובדים יחד, מותר לבקר אחד את השני, טוב שמתקיים שיח. לציית בשבת בצהריים כשיושבים עם הפיג'אמה על המרפסת, אני פחות אוהבת את זה. בטח כשאנחנו עוסקים בתחומים כל כך רגישים, כמו ביטחון ישראל.
אבל את מודע יודעת
כמו...
שלכל אחד יש את הבייס שלו, כמו שבנט ואיילת ואלקין וסער פחות אהבו את הנסיעה של גנץ לרמאללה, אבל לגנץ יש בייס במרכז שרוצה להרגיש שמישהו שומר על הרשות ונגד החמאס. אותו דבר, אז אורוביץ, את רואה שבפיד השמאלני שלו תוקפים את מרץ על שיבתה בממשלה, 3,000 יחידות דיור עכשיו בשטחים בונים, מכריזים זה, אז כל אחד...
אז אם אנחנו הולכים לנהל את השיקולים הביטחוניים של מדינה ישראל לפי הבייס הפוליטי מימין או משמאל, אז בהצלחה לכולנו. אני חושבת שזו טעות מרה. אני גאה בזה שבני גנץ ומשרד הביטחון פועלים רק משיקולים מקצועיים וענייניים. ראינו את זה גם בנאום בשבוע שעבר בטקס יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין. מי דיבר לבייס שלו, גם מימין, גם ממרכז, גם משמאל, ומי היחיד שדיבר ענייני שקול וממלכתית. ככה אנחנו פועלים ביום יום, כך גם לגבי ארגוני הטרור, כך גם הציוץ שלי. הוא לא מופנה לא לבייס כזה ולא לבייס אחר. הוא כולו עוסק בשיקולי ביטחון.
תגידי,
יש עת לבדוק דברים, יש עת לשתוק.
דיברת על טקס רבין, טוב, אני לגמרי מסכים איתך, אז בואי נלך למשהו אחר. דיברת על טקס רבין, אחת ההדלפות שיצאה מפגישה ברמאללה זה שגנץ אמר לאבו מאזן שהוא רבין החדש. יש מצב? בהנחה שלא ירצחו אותו, כן?
אוי ואבוי, לא, אל תגיד
זה נאמר בציניות,
הרי רבין שלי בוערות.
לא, זה ההומור שלו, אנחנו מכירים אותו, אנחנו לא מתרגשים.
לא, יש דברים שהם לא צוחקים עליהם.
זה בדרך כלל אומרים לי, לא לבן.
אני לא מכירה ששר הביטחון אמר אמירה כזו, אבל אני לא רוצה גם להגיד שלא, אני מודה שאני לא...
מה דעתך שהוא יעבור לממשלה, יהיה ראש ממשלה לימין, כאילו עם הליכוד והגוש האמוני?
אני חושבת שהליכוד יכולה להיות מפלגה שהיא שותפה טובה של מפלגת כחול לבן. אני חושבת שביבי נתניהו לא יוכל להיות שותף שלנו בגלל המצב המשפטי שלו ובגלל העבר שיש לנו איתו. בסופו של דבר,
את יודעת שבעוד... בעוד, מה התאריך היום? 24, אז בעוד 17 או 18 או 19 יום, גנץ אמור היה להיכנס ללשכת ראש הממשלה.
כראש הממשלה. ב-17 בנובמבר.
כן, 17 ועוד, ועוד 6, כן, בדיוק, זה עוד...
אני 10. בהחלט יודעת.
אתם תצאי שזה
הופך להיות,
יש הזכרה, יש יוצאית.
בן, אתה יכול להפסיק לספור את הימים, זה לא יקרה.
לי אתה מספר את זה? ברור שזה לא יקרה.
בני גנץ היה יכול להיות ראש הממשלה גם לפני 120 ימים, לפני שהקמנו את הממשלה הנוכחית. הוא החליט, ההצעות היו על הפרק גם אז.
זה היה רציני שביבי הציע לו להיות ראשון ברוטציה?
מה זאת אומרת? את זה תשאל את ביבי, אבל ההצעות ממשיכות להגיע.
את בעד שהוא יעשה את זה או נגד שהוא יעשה את זה?
אני בעד שבני גנץ יהיה ראש ממשלת ישראל.
הוא יכול להיות עכשיו, אם הוא מחליט שהוא הולך עם הגוש האמוני ועם הליכוד.
זה לא הגוש האמוני, בוא תדייק. בדיוק, האופציה כרגע היא ביבי נתניהו, ועם זה יש לי קושי.
לא, מה זה לא? בני גנץ הוא ראש הממשלה אם הוא הולך עם הגוש האמוני.
ועם ביבי נתניהו, שיש נגדו כתב אישום, וכל החבילה המשפטית הנלווית, ועם זה יש לי קושי.
יש לך קושי.
עם הליכוד ועם אחרים.
אגב, יש לי קושי, זה לא מורידה את זה מסדר היום.
לא, זה לא שיש לו קושי, היא גם קרה לנתניהו במליאה משוגע.
זה לא מה שהיה, אבל אני, אם אתם רוצים לדבר.
רגע, סליחה, תעמדי מאחורי דברייך, אני יכול, תביא אותי בתור עד למשפט הדיבור.
מה זאת אומרת, איתמר בן גביר צייץ את זה, שאת קראת לראש הממשלה משוגע.
אז איתמר בן גביר צייץ את זה, הנה, התחלנו מנעמה לזימי והגענו לאיתמר בן גביר.
לא, התואה, בשעה הראשונה הוא הסתמך על גדעון לוי, ועכשיו הוא מאזן עם איתמר בן גביר.
בואו, תעלו את הנאום שלי מהמליאה.
את לא קראת לנתניהו משוגע? את לא קראת לנתניהו משוגע?
אני לא קראתי לנתניהו משוגע. אני אמרתי שהרכבת של הממשלה הזו עולה מחדש על הפסים, יוצאת מהתחנה, והפעם בראשה לא עומד נהג משוגע, שאנחנו לא יודעים לאיזה הרפתקאות לוקח.
נהג משוגע זה אחרת, את צודקת. בסדר, אני הבנתי.
לא התייחסתי לביבי נתניהו, לא בנאום ההוא ולא בנאומים אחרים, אבל בואו נשמע את זה שוב יחד ונדייק את הדברים.
טוב. אוקיי. בכל מקרה היה נחמד לשוחח איתה, חברת הכנסת יעל רון בן משה, מזכ"לית כחול לבן, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם, יום טוב.
אוקיי.
כן, מה השאלה כרגע?
ישר,
מה נשאר לו?
מפלילים אותך. ישר, היא יקרה לביבי משוגע, וזה, זהו. טוב, מה אני...
לא, אני רק זה.
תשמע, יש כמה דברים שפספסנו בשיחת הפתיחה, אתה לא חושב?
אני חושב שאתה צודק. אני רק רוצה לעשות כמה תיקונים ברשותך לשיחת הפתיחה. קודם כל, אתה אמרת שביבי הוא מסית, שאלתי אותך מה ביבי מסית, ואז אמרת שאני הוכחה לכך, כי אני אומר שנתניהו לא לגיטימי, אז אם הבנתי אותך נכון, ביבי מסית, כי ינון מגל אומר שבנט לא לגיטימי, כמו שהשמאל אמר במשך חודשים על נתניהו, לכן ביבי מסית.
בוא נאמר שהיו לי כבר פרשנים יותר מוצלחים ממך. לא, לא זה מה שהתכוונתי, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה. נתניהו, להלן הצרה, אתם יכולים לצטט, בן כספית בשיחות סגורות למקורביו, הוא גדול המסיתים בהיסטוריה היהודית. אוקיי, אני לא רוצה...
אבל זה אתה כבר אמרת אלף פעמים, אתה רק לא הבאת דוגמה למה הוא מסית.
אני רק לא רוצה פשוט להגיד בעולם, בכל ההיסטוריה של המין האנושי, בהיסטוריה היהודית, מי אברהם? ואני לא מדבר על קצרות.
ולכן אני מביא דוגמה אחת והיא, ולכן אני מביא דוגמה אחת והיא.
מי שחושב שאני טועה מוזמן לתבוע אותי. כמו שאמרתי בהתחלה, the answer is in the pudding. כל היצירה הזאת שהוא יצר, שמתחילה מרמי בן יהודה עד השד יודע מי, זה הכל פרי הסתה שמגיעה בזמנו מבלפור.
אז אין דוגמה, אבל זה הפודינג.
הרגע צייצתי, הרגע צייצתי שבשורה טובה לתושבי חוף בלפור בירושלים, ממה שאני למד, בסביבת בנט הכחישו אותי, אוקיי? אבל ממה שאני למד, הסיכוי שמשפחת בנט תיכנס לבלפור בשנתיים הקרובות קלוש מאוד, ובשירות הביטחון הכללי שוקלים בחיוב, וכנראה זו ההחלטה שתתקבל בקרוב, להסיר שם את המחסומים, והרחוב הזה שנראה כמו מבצר הרבה מאוד שנים, אגב, זה לא באשמת משפחת נתניהו, לשם שינוי, כנראה ייפתח, אנשים לא יצטרכו להוכיח שהם גרים שם או שהם מוזמנים לשם, וגם יתחילו שיפוצים מאוד מאוד נרחבים במעון, שימשכו בטח לפחות שנה. כך שבוא נאמר שאם מישהו ייכנס למעון הזה מתישהו, אני מעריך שזה יהיה לפיד ולא בנט, וזו בשורה רעה לחבר'ה בשכונה שם ברעננה, שמתים להיפטר ממשפחת בנט, לפחות לרוב השבוע, וזה כנראה לא יקרה בקרוב. כן, תמשיך.
טוב, לפחות תיפתח, אבל קונסוליה, לא רחוק משם, קונסוליה לפלסטינים, במערב העיר, ברחוב הגרון, 300 מטר מבלפור, אז אנחנו מקוזזים. יפה. תודה בנט.
זה דבר שמעולם לא היה.
תודה בנט. ראש ממשלה בבלפור לא יהיה, אבל ברחוב הגרון, קונסוליה לפלסטינים. תודה.
אני מזכיר, קונסוליה אמריקאית, אני לא חושב שתיפתח קונסוליה ברחוב הגרון, כי קונסוליה למזרח ירושלמים צריכה להיפתח מזרח ירושלים, לא שזה משנה.
על זה מדובר אבל.
הייתה תמיד, אגב עוד לפני קום המדינה, לאורך כל שנות המדינה, והיה ברור שממשל דמוקרטי יחזיר את מה שטראמפ סגר, הם הודיעו את זה גם לנתניהו, שאפילו לא ענה ולא התייחס בפגישות שהיו לו, האמריקאים, הרי נתניהו היה ראש ממשלה אחרי שביידן היה נשיא, וגם נתניהו לא היה מעז להגיד לאמריקאים, אתם לא פותחים פה קונסוליה, אבל תנו להם לקשקש ביתריות הקרות האלה, אם זה נחמד להם.
בוא נדבר קצת על פגישת בנט פוטין, אתה רוצה או ש...
רגע, לפני זה, אין לי בעיה, אבל לפני זה... נדמה לי שיש נתונים ממש טובים היום מהקורונה, הדלטה, אגב, מגיע וריאנט חדש, אז אל תתלהבו, 324 חיוביים בלבד אתמול, פחות מאחוז, זאת אומרת שהעסק ממשיך לדוח, ועדיין, חברים, אני מזהה ברחובות, אני הולך למקומות, אנשים נכנסים בלי מסכות, חברים, זה יכול לחזור בשנייה, לא יודע, הווריאנט החדש, הדלטה, טאג משהו, עכשיו הוא מדבק 15% יותר מהדלטה, אל תרדמו, תעשו לי טובה. כן, מה קרה עם פוטין?
יש עכשיו דיווח בסוריה, שבמהלך פגישת בנט פוטין, סוכם כי נשיא רוסיה ייתן לישראל חופש, פעולה בסוריה, תמורת עזרה קודמת נוספת. כלומר, כאילו שחוזרים שצריך לעשות עכשיו עזרה נושא מראש לרוסיה לפני תקיפה בסוריה. מה שנקרא תודה בנט.
הבנתי. גם זה לא בסדר.
כן, זה מאוד לא בסדר.
המנגנון הזה...
לשאלתך, אם זה נכון, זה מאוד לא בסדר.
מה זאת אומרת אם זה נכון? יש לנו מנגנון מניעת חיכוכים שהוקם לפני שנים, בתקופת נתניהו, הוא עובד מצוין. אני מזכיר למי ששכח, בשבוע, רק בשבוע שעבר.
יש מצב שתקעו אותנו פה אסטרטגית, אבל בסדר.
ברור, כן. רק בשבוע שעבר. היו שתי תקיפות שמיוחסות לחיל האוויר מאוד עוצמתיות בסוריה, וצליפה שמיוחסת, צליפה, את זה אני לא זוכר, שמיוחסת לישראל שהורידה את אחד מראשי הנחש, שהיה חבר לפרלמנט סורי, ישב בכלא הישראלי, בטח נתניהו שחרר אותו, את זה לא בדקתי, אני אומר את זה בלי לדעת, ולא מדובר באימור גדול, והקים עכשיו תשתית חיזבאלאית על הגולן הסורי, ובכן הוא כבר לא שם. אז הכל בסדר, הכל בשליטה, חברים, נכון שהייצוא הישראלי עכשיו הוא רק תפוזים, אבל עדיין,
תגיד,
אל תדאגו.
יש מצב שפוטין תקע אותו שם איזה 5 שעות בשביל שישאר לשבת ויהיה בחדר, ואז הוא ישמע את השיחות טלפון שלו ואת כל הדיווחים והאסטרטגיות של, כמו שעשו לטראמפ בזמנו, כמו שעשו למי עוד עשו את זה, כל מיני הרוסים הרי מומחים, כן? הרי אל תשכח שפוטין הוא בכלל איש קגב, לא?
נכון, פוטין הוא איש קגב, והרוסים המאזינים הכי גדולים בישראל זה האמריקאים, באמצעות ה-NSA, במקום השני זה הסינים והרוסים. אני חושב שלתקוע אותו שם כדי להקשיב, זה חובבני. א', 5 שעות פגישה, סימן שהפגישה הייתה טובה. שמעתי הרבה דיווחים עליה, כולל בתקשורת הרוסית. הייתה פגישה טובה, אני לא מאלה
שבאים... הוא אמר לו שהוא מקווה שימשיכו יחסים כמו אצל ביבי. מה זה אומר? זה אומר שהיחסים עם ביבי היו טובים, או שזה היה חורבות שהם מצאו במשרדים? ואיפה להכניס את זה? באיזה קטגוריה? אני פשוט לא סגור על זה כרגע.
אתה שואל אותי?
כן, כן.
היחסים בתקופת נתניהו ברוב הזמן היו מצוינים.
אוקיי.
המנגנון למניעת חיכוכים הוקם, אני הייתי מאוד סקפטי, עבד, עובד, חיל אוויר כל הזמן מאשר את זה, ממש חמל משותף כזה, עם קו חם. הייתה פגישה אחת, לדעתי האחרונה או לפני האחרונה, שפוטין ייבש את ביבי 2.5 או 3 עד שהגיע, בפגישה עם בנט הוא הגיע בזמן, זה לא אומר כלום, יש עליות, יש ירידות, יהיו גם עכשיו ירידות, יהיו עליות, מי שהולך למקומות האלה, סתם עושה שטויות, מילא.
טוב.
כמיטב המסורת והנהוגה במשפחת נתניהו, התפלטת שאני לא מזכיר את משפחת נתניהו בשעה השנייה. אז יאיר נתניהו העיף את האיש ששכב ושוכב על הגדר שנים ארוכות, בדרך כלל ללא תמורה, מההגנה המשפטית שלו בתביעת דיבה של אבי אלקלעי. אני מדבר על העורך דין הדוקטור יוסי כהן, לקח עורכי דין אחרים. אני אומר לך כמשפטן חובב, זה כדי שיאפשרו לו להגיש ערעור על הפסקי דין הסופיים, הוא הרי צריך לתת 300 אלף שקל לאבי אלקלעי. תקשיב, מבחינת משפחת נתניהו זה אירוע, אני לא משווה כלום לשואה וגם את זה לא, אבל זה קטסטרופה היסטורית. אז אם צריך להעיף את זה, את המסכן שמחטט את רגליו, את
רגלו. תודה שלא השווית את זה לשואה, בן, באמת לא יפה מצלך. לא יפה שקיבלת קצת פרופורציות בסיפור של משפחת נתניהו. זה יפה שלא השווית את זה לשואה. מפתיע אותי אגב שלא השווית את הסיפור של משפחת נתניהו לשואה. לא מתאים לך.
בסוף טוב שאמרנו, אז זה א', זה כן מתאים לי, כי אני בעיקרון לא משווה שום דבר לשואה ולא משתמש
במילה. לא, אז טוב שהדגשת את זה, שאתה לא משווה ואת משפחת נתניהו לשואה.
ולא משתמש במילה שואה. אני חושב שהמילה שואה צריכה להיות רק לאירוע שכולנו זוכרים.
אתה צודק. ובכלל, כל הדיון שבנושא של משפחת נתניהו והשואה, הוא מאוד נורמלי.
הוא חלילה.
הוא מאוד נורמלי.
אבל בשביל זה אמרתי...
איך בן אומר, אנשים לא... לא בן, איך יאיר אומר, אנשים נורמלי מהמקום הנכון. הדיון מאוד נורמלי.
בקיצור, ה-300 אלף שקל שהיא צריכה לתת מהאוכל של הילדים שלה, זה אירוע שיכולות להיות לו השלכות היסטוריות, אז באמת צריך להעיף את יוסי כהן. אבל, רגע, שנייה. נווה דרומי צייצה משהו בסוף השבוע בעניין אנה פרנק. אתה יודע על מה אני מדבר?
כן, נו, איזה ציוץ,
לא,
נו.
אבל לא, תרגע, אני חושב שהלינצ'רנט שעשו לה הוא אידיוטי, מטומטם, מיותר. הבנתי את הכוונה של הציוץ, גם אם השתמשה במילה שואה קלה, אנחנו יודעים למה היא התכוונה. היא התכוונה לזה שסיפור אנה פרנק...
יש לנו מרואיין על הקו.
אבל אני אומר משהו עליה, נגד הפיד שלי, נו.
בסדר, עזוב אותך,
תרגו,
שערה בכוס מים. אוקיי. פרופסור אשר כהן, שלום. פרופסור אשר כהן?
מה קורה היום עם האנשים שלא עולים על הקו?
לא יודע, אין לי מושג. אין לי, אני הולך, די. קצתי בזה, זה לא עומד בדברים האלה יותר. לא עומד
אתה,
בזה.
אתה עוזב בטריקת דלת?
כן, בסערת נפש.
מה, אני יכול לעשות משהו כדי להרגיע אותך?
בוא לא תשאיר איזה שיר הלל לנתניהו, אולי זה יכול להרגיע אותי, שיר ערס.
למה הוא לא בא? אתה לא צריך לעבוד קשה כדי להסיט אותי. למה אתה לא מופיע לחמש דקות במסיבת יום ההולדת שהפעילים שלך עושים על מדשאה ציבורית בקיסריה? מה הבעיה? דעתי על חלק מהפעילים האלה ידועה. כל האיציק זרקה ורמי בן יהודה וכו'. אבל מה הבעיה? אנשים באו מכל קצוות הארץ.
רגע, בוא ננסה עוד פעם. פרופסור אשר כהן, שלום.
כן. שלום וברכה.
מה נשמע?
ברוך השם, יירה.
אוניברסיטת בר אילן, מעמד מטעם מפלגת ימינה לכנסת ה-24, ובסוף השבוע אתה ועוד שני בכירים, אפשר לקרוא לך בכיר בימינה, ועוד שני בכירים, רוני ססובר ושי מימון, עוזבים בטריקת דלת, זה יהיה נכון, ואומרים, ידנו לא הייתה במעל, אתם כותבים, נטולי מצפן, בכיוון האידיאולוגיה הפוך, עשו מעשה שלא יעשה, מעשה שיזכר כאחת ההונאות הגדולות ביותר בפוליטיקה הישראלית, ידנו לא הייתה במעל.
ידנו לא הייתה במעל. בוא נעשה קודם כל סדר בלוח הזמנים. זה לא שאנחנו שלושתנו בהמתנה כבר 3-4 חודשים, ואז פתאום עכשיו נזכרנו.
יפה, אתה עונה לי על השאלה הראשונה בלי ששאלתי אותה.
בישיבה הראשונה, בישיבה שהייתה לקראת הקמת הממשלה, שלושתנו התנגדנו למהלך הזה. מיד אחרי הקמת הממשלה, כל אחד בבימות שלו, שי מימון ורוני בעיקר בטוויטר ובפייסבוק אמרו את דעתם, אני יש לי תורים במצב הרוח ובכל מיני מקומות כתבתי דעתי, רק עכשיו יצא מכתב שעורר שערה, אבל זה לא שהעמדה שלנו עכשיו עוצבה נגד הממשלה.
אבל מה קרה שיוצאתם מכתב?
אני אומר לך, הטריגר היה פוסט של נפתלי בנט שכתב, אני עובד למענכם, למען אזרחי ישראל. וזה נורא, זה נפלא שצר או ראש הממשלה אומר, אני עובד למען כלל אזרחי ישראל, ופחות מגזרי וכן הלאה, זה באמת נפלא. אלא מה? אנחנו נמצאים בשוק הדעות. דמוקרטיה נשענת על שוק הדעות. בשוק הדעות אתה לא בא למקום עבודה, גם אם זה ממשלת ישראל, ואפילו במקום אחר, ואומר, מה החזון שלי? אני באתי לעבוד בשביל החברה. שואלים אותו על חזון, על ערכים, ובשוק הדעות זה עוד יותר פולט מכל מקום אחר. ואנחנו נשלחנו לאולפנים, לא להגיד שנפתלי בנט יעבוד למען אזרחי ישראל, נשלחנו להגיד, נשלחנו לומר עמדות ימניות, נשלחנו ואמרו לנו להגיד שלא ניתן ללפיד להיות ראש הממשלה, ושלא נשב עם רעם, ושתהיה מדיניות כזו ואחרת. אז נכון שהרבה פעמים אנחנו מכירים בפוליטיקה הישראלית, שקורה שלא ניתן לממש את כל ההבטחות ואת כל הדברים. אבל אף אחד לא אמר שאני יכול לבוא, להיבחר על בסיס 1, 2, 3, 4, ולהגיד, הכל הולך לפח. עכשיו,
פרופסור כהן, תני לי רגע לשאול אותך שאלה. כן. אני תכננתי, האמת, תכננתי לשאול אותך מה מהדברים שעשתה ממשלת בנט, אתה חושב, לא היה נעשה בממשלה האלטרנטיבית שלא הייתה, אגב, לא הייתה ממשלה אלטרנטיבית, אלא בחירות חמישיות, אבל נניח שהיה מצליח להביא שני עריקים או לשכנע את סמוטריץ', גם הוא היה הרי יושב עם רעם, אבל פתאום אני רואה שאתה בעצם פרשת, אני קורא כותרת של יונתן גוטליב, מועמד ימינה אשר כהן פורש מקבוצת הוואטסאפ, מתנגד לממשלה בשלושה ביוני, זאת אומרת, עם הקמתה, זאת אומרת, אתה באופן עקרוני מתנגד לה, זה לא איזשהו מעשה ספציפי שהם עשו.
לא, לא.
הוא אמר את זה בפתח
דבריו. אני עניתי על המכתב, למה המכתב יצא ספציפית על אמירה כזו או אחרת. אז עכשיו אני אגיד לך את ההתנגדות העקרונית. למה אני מתנגד עקרונית, ולמה התנגדנו גם בישיבה שהייתה. קודם כל, לגבי הנקודה הזאת, מה היה קורה בממשלה האלטרנטיבית? כל הזמן אומרים, ויש את הפירוט הזה, אבל נתניהו. תקשיבו, האמירה אבל נתניהו, זה היה המשכיות לזה, לא כל כך מעניינת אותי. למה? כי אני בשביל זה הייתי בימינה. בגלל זה באנו לימינה, כדי לא להמשיך את נתניהו. אני חושב, אכן שנתניהו, או אולי הוא מדינאי גדול, ועשה כל מיני דברים בהקשר של איראן, וכל מיני דברים בהסכמי אברהם, הכל טוב ויפה. אני חושב שבסוגיות פנים, כמו המשילות, או המשילות בנגב, שימינה אגב דיברה על זה והראתה את זה, וכל מיני סוגיות אחרות, או מערכת המשפט, שזה בכלל למה לדבר, נתניהו היה כישלון. אני באתי לימינה. לא
אז רגע, אז אתה יודע מה, אז אם אתה הולך לשם...
נתניהו, זה משהו אחר.
אז אם אתה הולך לשם, בוא באמת נפתח את זה. קודם כל, דעתך לגיטימית לחלוטין, גם הדעה העקרונית שגרמה לך לפרוש בשלושה ביוני, אבל בוא, תגיד לי אם אתה יכול, מה מהדברים שבנט עושה? אני אתן לך עכשיו רק תזכורת, עכשיו יצא 3,000 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, 1,100 שוטרים...
יצא דיבור, לא יצא... 1,100 שוטרים... יצא דיבור שיהיה.
לא, זה פורסם.
לא אושרו.
1,100, ברור שאושרו. זה תהליך, האישור זה 1,001 תחנות, אבל זה יצא לדרך.
הוא מאשר לערבים בשטחי C. הוא שדיבר על לספח את שטחי C, מאשר לערבים בשטחי C.
אריאל כהן צייץ על הדבר הזה, הקראתי לך איזה בשעה הקודמת, שמאל זה לא. 1,100 שוטרים והרבה כסף להחזרת המשילות, כולל מבצעים יומיומיים של המשטרה. הבן אדם נואם באום ולא מזכיר בכלל במילה את הבעיה הפלסטינית, מדינה פלסטינית או משא ומתן, או הכרה בשתי המדינות של נתניהו, הכיר בתוכנית טראמפ, לא קיימת. תקיפות בסוריה נמשכות כרגיל, וכן, יש בממשלה גם גורמי שמאל, שזה מוכיח לנו שאנחנו יכולים להיות פה ביחד. מה לא בסדר?
אם אנחנו רוצים ללכת בפרטי פרטים, אז באמת אני צריך להמתין. יכול להיות שעוד שנה וחצי תעלו אותי, ואז אני אבוא ואגיד, תקשיב, טעיתי, וואי, הייתה פה ממשלת מדיניות ימנית. אבל בן, מול מה שאתה אמרת, אני יכול להגיד לך שבתוך 3 חודשים, דבר שלא היה הרבה זמן, היו 2 ביקורים במוקטה. כל נושא שתי מדינות לשני עמים צמח פתאום והפך שוב למרכז השיח. אני עכשיו לא נכנס
לפרטים. זה פייק מה שאמרת עכשיו.
מה?
מה שאמרת עכשיו לא נכון.
מה לא נכון?
הנושא של שתי מדינות לא צמח, לא עלה, לא כלום. גם בני גנץ, אתה שואל אותו, הביקור לא היה מדיני. הביקור היה בעיקר נושא הביטחוני, ואתה יודע גם את זה, אתה יודע שנתניהו, בוא, קיים קשרים, ניהל מסע ומתן, עם אבו מאזן, התחבק עם ערפת, עכשיו, אומר לך ראש ממשלה, אומרים לך גם השמאלנים בממשלה, ברור לנו שאין עכשיו מסע ומתן מדיני ולא יהיה, אז אני מבין מה הבעיה שלך.
אני לא אכנס עכשיו לפרטי פרטים, אני מעדיף ללכת אל הרמה העקרונית. ברמה העקרונית, אני אומר, יש בממשלה הזאת, בואו נשים לכם זה על השולחן. 3 כשלים. יש את הכשל האידיאולוגי, את הכשל המפלגתי ואת הכשל המשטרי. האידיאולוגי זה שמעכשיו אין שום ערך לשום מילה. זה לא רק אנחנו נאלצים פשרות וכן הלאה. אין, פשוט אין. אבל אני רוצה לדבר איתכם על הכשל המפלגתי המשטרי. תראה, ידענו עד היום שיש בפוליטיקה הישראלית מפלגות ציר, והן יצליחו לסחוט את המפלגה הגדולה, ולכן בנט היה שר הביטחון, וליברמן היה שר הביטחון, והוא היה שר האוצר. כל זה היה חלק מכללי המשחק. עכשיו הוכנס כלל חדש למערכת. ראש מפלגה של 7 מנדטים יכול לתבוע את רשות הממשלה, ואז גם זה מצטרף לקשל הפריטטי, החוקתי. פעם חשבנו שאולי גנץ עם נתניהו לא הייתה ברירה, זה חד פעמי. עכשיו הכנסנו קשל לתוך המערכת, זה כבר פעם שנייה ברציפות, שכמה ממשלה
פריטטית. אני חייב לציין שקודם
כל... עכשיו, רגע, רגע, מה מונע בפעם הבאה שמפלגת ציר ויש שש או שבע כאלה, יגידו, מה אתה מציע לי את משרד האוצר והביטחון? תן לי את רשות הממשלה.
פרופסור אשר כהן, אני לא אמור ללמד אותך על שיטות משטר, אבל השיטה בישראל היא פרלמנטרית, לא בוחרים באדם, אלא במפלגה. עכשיו אתה יודע, אמר את זה פה, אמרה את זה פה מרואיינת לפני 5 דקות, שנתניהו הציע ראשון ברוטציה, גם לבנט, גם לגנץ, וגם לגדעון סער, שקיבל מנדט פחות מבנט. אתה יודע שרוב מוחלט של ראשי המטות והפילים בימינה, הצביעו באותה סיטואציה שאתם פרשתם, הם היו בעד. אתה יודע שבממשלה הזו לא קרה שום דבר שמאלני שנתניהו לא היה עושה או לא עשה, אבל בכל זאת ברמה העקרונית אתה נגד, ואתה יודע מה, זו זכותך.
אני רוצה להגיד לך משהו על הרמה הפורמלית. הרבה פעמים גם אומרים, אבל יש 61, נכון, ברמה הפורמלית באמת הוא ראש הממשלה חוקי לפי השיטה, ופה מה שקובע זה 61. אבל אתה יודע, המעברים האלה, כשנוח הטיעון הפורמלי, כולם הולכים על ה-61 ובעד וזה, ויש רוב, יופי. כשפתאום יש רוב בעד דברים אחרים, פתאום אנחנו עוברים לטיעונים של דמוקרטיה מהותית. אז נכון, יש לנפתלי בנט תמיכה של 61 או 62, עכשיו הכל טוב. אבל מהותית, כשאנחנו מתחילים להכניס מושגים כמו לגיטימציה, והאם באמת אנחנו רואים במשטרים אחרים ראש ממשלה שעומד בראש של 7 מנדטים, ושהגיע לתפקיד הזה אחרי שהפך את כל מה שהוא אמר וכל מה שהבטיח, אז אנחנו נכנסים פה לעניינים המהותיים, שהם לחוקי
אוקיי, מה אתה אומר על זה שסילמן פורסם, יובל סגב מגלץ דיווח שסילמן בודקת עכשיו לעבור ליש עתיד?
אני פעם ראשונה שומע על זה.
כן, אני קורא לך את הדיווח?
לא, עידית סילמן, והיא לא מכחישה את זה?
לא, היא לא הכחישה. היא אמרה ספקולציות מיותרות, משהו כזה.
אני לא יודע, עידית סילמן כבר...
הוא אומר ככה, יובל סגב, בחירות אין עדיין באופק, אבל נראה שיש בקואליציה מי שמסתכלים כבר על היום שאחרי ממשלת בנט לפיד, יו"ר הקואליציה סילמן, בוחנת אפשרות לקבל שיבוץ ביש עתיד בבחירות הבאות, כבר דנה ברעיון עם מקורביה וגיששה אצל גורמים במפלגה, והתגובה שלה הייתה ספקולציות מיותרות.
אני לא יודע אם זה ספקולציות או לא, אבל בוא נאמר, זה לא יהיה הפעם הראשונה שעידית סילמן עוברת לבין מפלגות, כן? היא הרי הייתה ברשימה, וערב הרשימות עברה, זה לא, אבל לא יודע, אני לא רוצה להתייחס למשהו, אני לא יודע.
חבר'ה, זה באמת ספקולציות, אני בוחנת מעברי לקלמן.
לא, לא, זה אומר שהעכברות בורחות מהספינה הטובעת.
אני לא יודע, אני לא רוצה לתת ניבוי, הממשלה הזו גם יכולה להחזיק מעמד, בינתיים יש לה מי שמתחזק אותה חזק מאוד, אני חושב שהגורם שמתחזק את הממשלה זה נתניהו עצמו.
נתניהו ואינון, בוא לא נשכח גם את אינון.
החשש מנתניהו מתחזק חזק מאוד את... הוא מתחזק את הממשלה הזו.
בן, זה לא שאין לו חוש הומור, הבעיה היא לא שם הבעיה.
הבעיה אצלי.
כן.
אוקיי,
אתה רואה כשאני אומר משהו צוחק, אתה רואה, תבין על מה אני מדבר,
אתם הימנים מבינים זה את זה.
טוב, פרופסור אשר כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
אחרי הפרסומות נהיה פה עם סיפור מדהים, היסטורי.
אני רוצה אבל לציין שאנחנו נעלה מישהו מימינה מחר שיגיב על הדבר הזה, מי שפעיל מהצד השני.
אותם אלה שנשארו בימינה, אתה מתכוון?
בואו נאמר שנשארו מספיק.
כן, כן, הבייס, מה שנקרא, מתכווץ, הולך ומתכווץ.
רק בן אדם אחד ועדר חסידיו יכול היה להפוך את ימינה למפלגת שלטון, מה שהיא כרגע בשנתיים הקרובות.
יפה, מעולה.
ואנחנו מודים לו על כך.
הוא עושה דברים בלתי הגיוניים. ביבי הוא מעל הטבע. הוא מעל הטבע.
נכון.
טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור ברכה ליכטנברג אטינגר. שלום.
שלום, שלום וברכה.
כיום את אומנית ופסיכואנליטיקאית. לפני יותר מ-50 שנה היית פקידת המבצעים בבסיס אל הריש של חיל האוויר, ואת בעצם ניהלת את החילוץ מאחי אילת שנפגעה מטילים מצרים, טיל או טילים?
טילים.
טילים. ב-21 באוקטובר 1967, רבת ברכה ליכטנברג אטינגר קלטה את השדר על הטבעת הספינה וניהלה ביוזמתה את מבצע החילוץ והטיפול בפצועים ללא גיבוי ממפקדיה, לאחר מכן תוך איום ודרישה להשתיק את האירוע, ורק עכשיו את מקבלת הכרה, והתברר גם שסבלת מאלם קרב מהאירועים האלה.
נחצה על אלומת קרב.
והסיפור יוצא החוצה, מה קרה שם?
מה אתה מתכוון מה קרה שם?
בואי ספרי לנו מה קרה.
הפינה שלנו הסתובבה קרוב ל...
אנחנו רק לא שומעים אותך טוב.
שומעים רע מאוד, חבר'ה.
אתם שומעים אותי?
לא כל כך טוב. יש אפשרות לשפר את הקו?
עכשיו אתם שומעים אותי
יותר? עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב.
כן, בבקשה.
אוקיי. הפינה שלנו משחטת הסתובבה סביב הגבול, קרוב לגבול המצרי, ו... בגרסאות שונות יש לומר שאולי חצתה אותו, זה מה שאני עיסקתי באותו יום, וחטפה שני טילים, ופרצה מיד אש במנוע, זאת אומרת נהרגו אנשים עוד מהטיל הראשון ומהטיל השני, קשר עם חיל הים לא היה להם, לחיל האוויר לא היה מושג שיש ספינה שמסתובבת שם, וזהו, הם היו מופקרים שם עד שהתחילו להגיע איזה הודעות. אני קלטתי הודעה קלטתי סוג של SOS והסקתי מסקנה ממשהו ששמעתי ברדיו. עשיתי איזה קומבינה בראש ואני תפסתי שזה ספינה שלנו שתפסה אש. וניסיתי ליצור קשר עם הבור. ושם שאלו אותי אם מחלקים פטריות הזיה בסיני ילדה, ואיפה המפקד שלך ילדה.
ממש ככה?
ממש ככה, זה היה מוצאי שבת, שמחת תורה, המפקד שלי בבוקר החליט שהוא גם היה המפקד תורה, הוא החליט שהוא עוזב, טס לתל אביב, סגר את הקשר, ממילא הקשר לא הגיע עד שם, טלפונים ניידים לא היו, ונעלם, וזה היה בסיס שלא היה צפוי לקרות פה שום דבר אף פעם, בערך. מין אזור נטוש עם מסלול נחיתה וחצי, וזהו, ואז ניסיתי להפעיל עוד כמה דברים, לא הצלחתי, ואז החלטתי שאני הולכת לפעול, שזה ביני לבין השמיים.
ואת בעצם לבד, ואת היחידה שקולטת את השדר היחיד שהקצין קשר בהכי אילת משדר החוצה, כאן האילת אנחנו טובעים, ואת היחידה שלוקחת את זה ברצינות. אני קורא פה את הסיפור עלייך, את בעצם מצילה עשרות חיים באותו לילה, ואיפה המפקד שלך כל הזמן הזה? זה שמאיים עלייך אחר כך.
הוא לא, הוא נעלם, ואי אפשר היה ליצור איתו קשר. כשהוא יצא מהבסיס ואמר, אם מחפשים אותי מהבית, אז אני בתרגיל כיבוי אש, ואם מחפשים אותי מהצבא, שיקפצו לי. אז אי אפשר היה להציג אותו.
את היית קצינה או חיילת?
רבת.
אני הייתי פקידת מבצעים, ובשך קרוב לשנה הייתי בטייסת הליקופטרים בתל נוף, ועשיתי איתם את מלחמת ששת הימים.
אז את מבינה שאת לבד, ומה את עושה? ולא מאמינים לך.
אז אני, כן. מה אני עושה? כמה דברים. דבר ראשון, טלפנתי למנהל בית החולים באר שבע, זה נקרא אז. קראו לו שטרן. והוא הכיר אותי מהעבודה. בטייסת שלי חילצו הרבה מאוד פצועים במלחמת ששת הימים. אז הוא הכיר אותי מהעבודה שוטפת, הוא ידע מידות ברכה. ובדרך כלל גם כשפקידת מבצעים מדברת עם איזשהו גורם, אז אפשר לדמיין שיש מפקד מאחוריה, הוא אומר לה מה לעשות. אז הם לא שואלים. אבל אני טלפנתי למנהל בית החולים, ואמרתי לו, תשמע, יש פה, מתרחש פה אסון גדול, אין אישור, אבל תוציא אמבולס, נתביא רופאים, ואנחנו מקימים פה בית חולים שדה, אנחנו נערכים לאסון
מאוד גדול. הקפצת את בית חולים באר שבע, אבל התקשרת גם לטייסת הקודמת שלך.
התקשרתי לטייסת הקודמת שלי, והקפצתי את הטייסים שהיו רגילים לעבוד איתי. עכשיו, אני גם עבדתי תקופה מסוימת, לפני שעזבתי את תל נוף, עבדתי תקופה מסוימת בטייסת הליקופטרים אחרת, סופר פרלונים. וגם איזושהי תקופה במיראז'ים, כי חשבו שזה ישאיר אותי בבסיס, ואני אמרתי, אני לא יכולה יותר, אני רק רוצה שקט וים, שמיים ואני עוזבת, אבל היה לי קשר עם הטייסים, פקידות מבצעים בכל הטייסות האלה. אז פשוט התחלתי להקפיץ את כולם, שזה דברים שידעתי לעשות, רק שאסור לעשות.
החזרת טייסים מהבית לחיילים בתורנות אצלך, אמרת, התחלתם לארגן בית חולים שדה,
כן,
להוציא
כן.
רופאים, את ניהלת את כל צהל בלילה הזה, לבד.
כן. כן, זה מה שהם אומרים, זה לא תיאור שאני אומרת, אני יודעת מה אני ניהלתי, אבל היה שם קצין במילואים שישב המום מולי, והוא פשוט התחיל לעשות את כל מה שאני אומרת לו. בעצם כשיש אימה וכאוס, אז מי שמתעשת ומתפקד, מקשיבים לו.
ומה בעצם, למה הובלת? מה קרה באירוע החילוץ?
בשלב ראשון, קודם כל זה מסוכן להוציא הליקופטרים לשטח, אם יש חשש שיש טילים. צריך קודם כל הנערה. צריך להביא מטוסים שיעירו את השטח בנורות. היה צריך להביא מטוסי טופליים, פירות גומי. היה צריך להוציא הליקופטרים שיביאו אנשי שייטת, שזה סוג של מתכונת שהכרתי, ובייחוד היה צריך לכוון את ההליקופטרים שיגיעו למקום, ובהתחלה הגיעו הליקופטרים שממש נחתו על המים, עמדו על המים או ריחפו מעל המים, וחילצו פצועים ישר מהמים בסולמות.
היו אגב 180 מלאכים על הספינה,
199.
אני קורא ויקיפדיה יותר מעודכנת, 47 נהרגו, 91 נפצעו וחולצו באמצעות הפעולות שלך. צהל הבין מה קורה שעה וחצי אחרייך, אבל את המשכת לנהל את זה כבר, את הראש גשר שעשו בחוף, את כל הסיפור הזה, ותגידי, הקצין הזה שלמחרת חוזר סוף סוף ואומר, ומאיים עלייך שאם תדברי הוא יפנה לביטחון שדה, הוא חי?
הוא נפטר לפני שנה או שנתיים, אבל ההיסטוריון של חיל האוויר יחד איתי ראיינו אותו. יש לי הקלטה.
וואו.
וואלה.
כן, זה היה לפני כמה שנים.
אני שומע, אני קולט עכשיו את כל התחקירנים בכל התקשורת, שומעים את המשפט הזה, וכולם ברעדות.
איזה ריצה, איזה ריצה. תגידי, הוא הודע, הוא היכה על חטא, או שהוא המשיך לאיים עלייך?
לא, הוא לא הודע, אבל כל מה שהוא אמר, הפליל אותו. בהתחלה הוא אמר שהוא היה בבסיס.
אבל את שתק, תגידי? רק
שנייה, אני שתקתי וגם עשיתי להיסטוריון, כי אמרתי, אם אתה תסתור את דבריו, לא נשמע לא את האמת, אלא את האמת, את מה שהוא נוהג לספר, לא נדע לעולם.
אבל אחרי שהוא איים עלייך, את שתקת כל השנים?
לא, זה לא הולך ככה. אני כמובן ניסיתי לדבר, ניסיתי לעניין את, זה נקרא אוויר 6 בזמנו, ביומן המבצעים, אז אמרו שאין להם עניין. תראה, אני הייתי בחיל אוויר קודם, כמעט שנה, והוא אמר לי, אם את בפקודה מדברת רק איתי, ואני מדבר הלאה עם הצבא, ואני אפקד, ואם את מדברת, ביטחון שדה ירדוף אחריי 5 שנים, לא תצאי מהארץ, ואני אמרתי, בליבי, אין דברים כאלה בחיל האוויר, אפילו אם היה משהו, כמעט בנפגע, יש נועל.
ברור.
כמעט בנפגע אתה מתחקר. עכשיו, בסביבות 2:45, כשהוא הגיע לבסיס, הוא קרא לי כזה מיידלך, תצאי רגע החוץ על הרחבה, והוא התחיל כבר אז להגיד מה יהיה אם ידעו שאני לא פה, וראינו פצועים מול העיניים, הבנתי שהוא לא קולט מה שקורה פה, ואז רצתי לאיזה הליקופטר, להגיד להם שאנחנו ממשיכים איך שאנחנו ממשיכים, כבר 8 שעות עבודה לבד, אבל אז ההליקופטר תדלוק חם, ועלה באש, היה פיצוץ.
נשרף לך, התפוצץ לך הליקופטר מול הפרצוף, לא, מה הפלא שאת אלומת קרב? תגידי, למה הסיפור הזה יוצא רק דווקא עכשיו?
אני לא יודעת. תראה, לפני בערך 9 שנים כשהתעורר בי ההלם קרב, אני התחלתי לשאול, ורציתי שהצבא יחקור ותחקר. וזה קצת לקח זמן, והם לא ביד נענו או משהו. אבל בערך גם בשנים האלה, גם הניצולים, הרבה פצועים התחילו לחפש אותי. אז הכל היה במקביל. ובאיזשהו שלב, ההיסטוריון של חיל האוויר, נתתי לו פרטים שאף אחד לא יכול לדעת, אלא אם כן...
מי זה ההיסטוריון הזה?
מוטי חבקוק.
אני ראיתי את זה בציוץ של מישהו בשם אורן.
כן.
שצייץ את הסיפור הזה. לא יודע למה ומה קרה עכשיו, אבל בסוף
לא
השבוע...
לא יודע, לא מכירה אותם.
הוא צייץ בצורה מפורטת את הסיפור שלך. את כיום, איפה את גרה?
אני גרה בתל אביב.
את אומנית בינלאומית חשובה שמציגה עכשיו במוזיאון קסטלו דה ריבולי באיטליה, תיאורטיקנית שכתבה הרבה על אומנות, טראומה שעברת, נשיות, בקיצור, כן. אין לי מילים על הסיפור הזה. זה אגב מבצע החילוץ הכי גדול בתולדות חיל האוויר, הדבר הזה.
כן, זה המבצע הכי גדול בתולדות חיל האוויר, ואני גם שאלתי את עצמי המון שנים, קודם כל, איך זה יכול להיות שעוד לא התעורר אף עיתונאי, ושאל רגע, ומי ניהל את זה? הרי כל מבצע אנחנו יודעים מי פיקד עליו, מי עזם אותו, מי פיקד אותו, מה קרה. אני נפצעתי באירוע. אז אף אחד לא, כאילו,
מישהו נתן לך איזה הכרה ברבות הימים? קיבלת הכרה?
במשך שני, הרבה שנים מדי פעם, מישהו התגלה לי בדיעבד שהיו המלצות לתת לי צלש. ובמשך השנים, אות המופת ואות הגבורה, והכל נדחה בהתחלה...
תעודת הוקרה, משהו, נורקין.
עכשיו כן, תעודת הוקרה, נורקין לפני... שנתיים, שלוש, התוודה לסיפור הזה, והוא הזמין אותי לדבר איתו, והחליטו על תעודת הוקרה.
טוב, תשיגו לי את יוסי יהושע שישיג את נורקין, שייתן לצלש. ברכה, זה סיפור נהדר, שקוייך, כמו שאומרים.
אני אמרתי שאני לא רוצה את התעודת הוקרה, ושלא יעשו בושות, אבל אז, אחרי איזשהו זמן נודע לי שההיסטוריון עוזב את צהל, וחשבתי שראוי שאני אגיד לו... תודה, וכשאני מקבלת משהו, ואז הסכמתי לקבל תעודת הוקרה, אבל זה לא צלש. זה מסלול עוקף צלש.
טוב, בואי נראה, נראה מה התפתח מזה. פרופסור ברכה ליכטנברג אטינגר, תודה רבה שדיברת איתנו, וכל הכבוד, ואנחנו אומרים לך תודה על מה שעשית.
תודה רבה לכם.
אנחנו הקטנים. תודה.
תודה.
תודה, כל טוב.
פרסומות. ביי. ופשוט אורי זקי נחלך פה את תזמור צהל מקודם. אז הנה עם זיקו גרציאני.
אז אתה נוצל?
כן.
אשכרה.
אשכרה. מכיר את השיר?
פרח בגני. אז אמר שירת בצהל?
וואלה, לא יודע.
שאלה טובה.
טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, זה בכל זאת אבל נשים משהו מתזמור צהל.
בעודנו מדברים על אחי אילת, בוערת ספינה של צי מול חופי קנדה, אל תשכח גם את זה.
וואלה? טוב, נגיד תודה לשר פלסנר וליאור שעד משפיצר, שערכו והפיקו ליציק אהרון ומעין לויטין שאחראים על השידור, מיכל קדוש, אני רומנו, מאור רטה, עורכי הדיגיטל. בן, סיכום שלך, נקודות להמשך.
התחלה סבירה לשבוע לא פשוט.
לא פשוט. עוד...
לא חגגנו 23 שנה להסכם וואי, אני אעשה את זה מחר.
הסכם וואי, 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 וואי.
13% משטחי דב שומרון.
13 זה מספר לא טוב בנצות.
לא טוב, לא טוב.
כן. בכל מקרה, תודה שהייתם איתנו.
הוא התחתן בגיל 17 ולא התגייס.
טוב.
העיקר שתזמור את צהל מנגנת.
בדיוק.
אבל הוא היה אחלה זמן.
היה בו משהו כנראה.
היה טוב.
יש מצב. פורץ
דרך.
חבל שלא גילו אותו.
גילו.
טוב, שלום.
את עולמי.
תודה, תודה.